אבל כפי שנראה להלן, אין ההלכה כרבנותם. ולכן אמרנו שלכתחילה ישתדל כל אדם להקדים ולקבל את השבת מוקדם ככל האפשר. מנהג של אחינו האשכנזי להדליק את הנרות לקבל שבת 40 דקות קודם השקיעה. על המנהג של אחינו האשכנזי מעידו שביתת השבת, קצות השולחן להגאון רבי חיים נאה והרב טוקשינסקי. טוב, זה מנהג טוב, הם רגילים בדבר הזה, שימשיכו, למה לא? אנחנו לא נהגנו את החומרה הזו, ולכן גם אם בלוח שיש לי בבית כתוב הדלקת הנרות 40 דקות לפני השקיעה, הלוח לא מחייב אותי שום דבר. הלוחות אינם מעשה אלוקים אהמה, וממילא גם אחרי הזמן הזה מותר להמשיך לעשות כל מלאכה. 20 דקות לפני השקיעה אתה גומר את הסיגריה האחרונה, זה גם טוב, מעיקר הדין זה מותר, אין איסור בדבר. אדם שרוצה להחמיר על עצמו, למה לא? הוא גומר מהר את העבודה, רוצה לנוח קצת, רוצה לנשום אוויר, גמר 40 דקות קודם, הולך לבית הכנסת, בנחת, זה טוב, למה לא, אני בעד זה. אבל אתה לא יכול לחייב, אתה לא יכול לתת הוראה בבית לאשתך, 40 דקות קודם את מדליקה את הנרות, אוי ואבוי אם לא יהיה כך. לא, היא לא חייבת לעשות את החומרה הזו. רוצה, תעשה, לא רוצה, לא תעשה. לנו אין מנהג להחמיר בדבר. אלא אנחנו סוברים שדין כל העולם וירושלים שווים. 20 דקות קודם השקיעה, זה זמן טוב, תדליק לך בשעה 5 את הנרות, מעיקר הדין הדבר מועיל, גם בזה מקיימים את המצווה כהלכתה. הזכרנו את מצווה תוספת מחול על הקודש. ומרן בא לפרט לנו מאיזה זמן אפשר. לפי הירושלמי, שעתיים קודם כבר אפשר, אבל מרן פוסק שמפלג המנחה, היינו שעה ורבע קודם הלילה, אפשר לקבל עליו תוספת מחול על הקודש. לפני זה לא חל עליו תוספת מחול על הקודש, אין את החובה להקדים כל כך. מרן, כשמפרט לנו בצורה מוחשית את הזמן של תוספת מחול על הקודש, מרן מפרש את זה עליבה דרבן אותם, מרן לשיטתו, מרן פוסק כדעת רבנותם, ולכן גם פה מרן אומר שמהשקיעה והלאה זה הזמן שהוא תוספת מחול על הקודש. המחלוקת בין רבנותם והגאונים היא למעשה בהרבה דוגמאות, בעשרות ומאות פרטים, חובקת זרועות עולם. ונפרש בקצרה את יסודות המחלוקת בין הגאונים לבין רבנותם. הגמרא במסכת פסחים בדף צדיק דלת אומרת שמרגע שקיעת החמה עד שיוצאים שלושה כוכבים בינוניים, זהו כדי הילוך ארבע מילים, 72 דקות. לעומת זה הגמרא בשבת למדלת אומרת שהוא כדי הילוך שלושת רבעי מיל. אם כך, זה רק 13.5 דקות. אם כן, מהו העיקר? זו הקושיה ששאלו רבנותם בשאר הראשונים. כדי ליישב את הסתירה בין הגמרות, מתרץ רבנותם שיש שני סוגי שקיעות. יש שקיעה ראשונה שגלגל השמש יורד ולא רואים יותר את השמש. זה שקיעה ראשונה. מהשקיעה הראשונה עד את הכוכבים זה 72.5 דקות. אבל יש לך שקיעה שנייה והיא 58.5 דקות אחרי השקיעה הראשונה. אז השמש נכנסת לרקיע ובוקע חלוני רקיע. מאז מתחיל הספק. ספק יום, ספק לילה. נמשך 13.5 דקות, מגיע 72 דקות, בוודאי זה לילה, יצאו שלושה כוכבים בינוניים, מאותו רגע אין לך ספק. כדעת רבנותם, כך משמע בירושלמי, כך דעת 40 ראשונים, רוב הפסקים שלפנינו כתבו כך. ולכן, גם מרן בשולחן ערוך, גם כן, הלך בעקבות זה, וכתב כמו שיטת רבנותם. לפי רבנותם יש לנו גם חומרות וגם קולות. החומרה לגבי מוצאי שבת. אתה לא יכול לבוא ולעשות מלאכה בשעה 6:30. עדיין זה לא ודאי לילה. אתה צריך להמתין עד 6:45, בוודאי עבר צאת הכוכבים, אז אתה יכול לעשות מלאכה לפי הזמנים של היום של השבת הזו. כך גם לגבי צאת יום הכיפורים, אתה לא יכול לאכול מיד חצי שעה אחרי השקיעה, אתה צריך להמתין 72 דקות עד שיהיה מותר לך לעשות מלאכה ולאכול אוכל. אפילו בדברים דרבנן, תעניו דרבנן, לפי רבנותיו גם כן יהיה אותו כלל ואותו דין. לידך גיסה, יש לך גם כולה עצומה. אם לא התפללתי מנחה בשעה 5, אני יכול להתפלל מנחה גם ב6:30. הלבד רבנותם, עדיין זה לא לילה. כמה שזה לא ודאי לילה, אני יכול להתפלל מנחה. או ביום שישי, אם אתה רוצה לעשן סיגריה, לנסוע באוטו ב6:00, הלבד רבנותם מותר. זה ודאי יום, 6:00. וכן כיוצא בזה, יש כולות עצומות וגם חומרות לידך גיסה. כשרבנותם אמר את זה, אמר את זה מכוח ודאי, ולכן גם בכולות שיהיו לפי שיטתו, גם כן הוא סובר כך להלכה ולמעשה. נולד לך בן בליל שבת שעבר בשעה 5:45, 5:45. אתה שואל מתי הברית? לפי רבנותם, תמול אותו ביום שישי. לפי הגאונים, חס ושלום, יום שבת. לא ספק אלא ודאי. וכן כיוצא בזה, יש לנו עשרות ומאות דוגמאות שכולם תלויים במחלוקת היסודית הזו. כמו שאמרתי, מרן פסק כדעת רבנותם, וכך משמע מרבנו הארי בסדר קבלת שבת. וגם רבים מגדולי האחרונים הלכו בדרך זו ושיטה זו. מעיד המגן אברהם שכך הוא המנהג בפולין. בסטמר, עמי שינוב, היו זערים שנהגו כך, בין להקל בין להחמיר. כך כותב גם בספר קרן לדוד מסטמר, ועוד הרבה מהאחרונים הלכו בשיטה זו. כך פוסק להלכה ולמעשה הפרי חדש, רבי חיים אבולעפיה, הוא היה לפני 350 שנה, נכדו של מהרי ברב. רבי יעקב ברב היה רבו של מרן. חתנו זה היה רבי יעקב אבולעפיה, שמוזכר הרבה בפוסקים בבאר התה בשאר האחרונים, לכמן בסימן שני ותת ועוד. בנו זה מופת הדור רבי חיים אבולעפיה, שגם הוא הלך בדרך זו ושיטה זו. לא רק חכמי האשכנזים הלכו בדרך זו, גם רבים מהראשונים, חכמי ספרד ושונים וחלק מהאחרונים, גם כן הלכו בדרך זו. ויש שרוצים לפרש שגם הרמב״ם סובר כך. בדעת הרי והרמב״ם יש לנו מחלוקת. הרי מרן כותב בהקדמתו לבית יוסף, שתמיד כשיש מחלוקת, רואים אנחנו מה פסקו הרי פרש הרמב״ם, ולפי זה אנחנו צועדים לאורם. פה הבעיה העיקרית היא שיש מחלוקת בדעת הריף והרמב״ם. הראש הלך כמו רבנותם. השאלה היא מה הריף והרמב״ם אמרו. לפי מה שכתב הרמב״ם בפירוש המשניות בסוף פרק שני של מסכת שבת, יוצא שגם הרמב״ם סובר כדעת רבנותם. הרמב״ם כותב שם, כשרואים כוכב אחד זה עדיין יום, שני כוכבים ספק יום ספק לילה בין השמשות, שלושה כוכבים בינונים נראו, זהו לילה ודאי. אם תסביר שהוא סובר כרבנותם, זה מצוין. אתה בא 58 דקות אחרי השקיעה, אתה רואה כוכב אחד בינוני. אל תיבהל, זה עדיין יום ודאי. אחרי זה אתה רואה שני כוכבים, ספק יום, ספק לילה. ראינו שלושה כוכבים בינוניים בתוך המאחת, זה ודאי לילה. אבל אם נסביר שהרמב״ם סובר כהגאונים, איך ייתכן שלפני שקיעת החמה, שזהו יום ודאי, נראה אז כוכב אחד בינוני? אי אפשר לראות אז שום כוכב. בקושי אתה יכול לראות אולי כוכב אחד גדול. כוכב בינוני אי אפשר לראות. לפי הגאונים, עד השקיעה זה יום ודאי, אחרי זה מתחיל להיות ספק יום ספק לילה. אז אם תאמר שהרמב״ם כהגאונים, על מה התכוון הרמב״ם שאמר כוכב בינוני אחד זה יום? התכוון לפני שקיעת השמש. ואז לא רואים אפילו כוכב אחד בינוני. אלא ודאי שהרמב״ם סובר כרבנותם. זו ההוכחה שרבים מגדולי הפוסקים הביאו להלכה ולמעשה. אבל מהר"ם אל-אשכר כותב שרבי אברהם בנו של הרמב״ם פוסק כדעת הגאונים, כדעת רב היי גאון, רב שירי הגאון ועוד. אם כך, מסתמה גם הרמב״ם אביו פסק כדעת הגאונים, כי בדרך כלל רבי אברהם בנו היה נמשך בעקבות הפסקים שלו. ואם אביו היה סובר אחרת, היה לפחות צריך לרמוז שאביו אומר אחרת. מסתמה, הם משדרים על אותו גל. מה תאמר, יש לנו פירוש המשניות. כתבו על זה גדולי האחרונים, שהגרסה שלפנינו אינה מדויקת, אלא יש שמה טעות. ובאמת, פירוש המשניות היום, שיצא באחרונה במעדורת כפח, שם אתה רואה באמת שהגרסה לא כך. לא כתוב שם כוכב אחד יום. ממילא כל הראיה נפלה. המעדורה החדשה הזו היא מעולה יותר מהמהדורה הקודמת שיש לכולנו בגמרא. המעלה שלה היא, זכינו לראות את פירוש המשניות בכתב ידו של הרמב״ם ממש. אותו כתב יד האורגינל ממנו העתיקו ועשו את הפירוש המשניות החדש. ולכן הוא הרבה יותר מדויק ובר סמכה מאשר היה קודם לכן. בזמנו, לפני 700 שנה, היו מעתיקים הסופרים אחד מאחד, לא היה דפוס, ולכן על ידי העתקות לפעמים נכנסים איזה שיבושים. אבל כשיש לך את כתב יד האורגינל של הרמב״ם, אין לך שום בעיה. אלא מאי, באו החוקרים ושואלים, מי אומר שזה כתב ידו של הרמב״ם? יש לך איזה עדות? מי אומר? אולי איזה סופר העתיק את זה, מי אומר שזה הרמב״ם עצמו? נתנו את הכתב יד הזה למדענים גרפילוגים, שבמקצועם יכולים לפענח לפי צורת סגנון הכתיבה, לדעת מי הוא הכותב, וכולם פה אחד אמרו שהכתב יד הזה כתב אותו אדם שהוא גאון שבגאונים. אם כן, משמע זה הרמב״ם, לא? אבל אין הכרח. מי אומר לך שהרמב״ם הוא הגאון שבגאונים כתב את זה? גם רבי אברהם בן עזרא היה גאון שבגאונים, היה בעל כישרון עצום. אפילו אחי, הוא לא פסקן. הוא חכם גדול בחוכמת הדקדוק, והיה בלשן עצום, אבל לא היה חכם כדי לפסוק הלכות למעשה. אז מי אומר לך שזה הרמב״ם? לכן עדיין זה לא מהווה ראיה ברורה. אלא דברים אחרים הם שיכולים לחתוך לנו את העניין שמסתמה זהו כתב ידו של הרמב״ם, כי הוא בעצמו כותב שם, אני משה בן מימון וכולי, הוא משמע שהוא בעצמו כותב את כל הכתב יד הזה, ולכן רוב ככל החכמים והחוקרים הסכימו שזהו כתב ידו של הרמב״ם. יש רק חכם אחד שלא מסכים לדבר הזה, והוא הרב קלמן כהנה. הוא מנסה להקשות על ההנחה הזו, הוא לא אומר ודאי שלא, הוא אומר אולי לא. טוב, אבל אם רוב החכמים הולכים בהנחה שזה כתב ידו של הרמב״ם, מסתמה סביר להניח שבאמת זה כתב ידו, ולכן אין לך ראיה שהרמב״ם פוסק רבנותם, אלא ההנחה שאומר מהר"ם אל-אשכר בדעת הרמב״ם שהוא סובר כהגאונים, יש לה בסיס מוצק ויכולים להחליט ולשער כך בדעת הרמב״ם. הנפקמינה בכתב יד הזה לא רק לגבי הפרט הזה, אלא הרמב״ם כותב, מספר שהוא חיבר פירוש המשניות כשהיה צעיר מאוד, הוא גמר את זה בגיל 30. חיבר ספר מורה נבוכים ויד החזקה. נוסף לכל זה, כמו שעשה הריף על התלמוד בבלי, סיכם תמצית של הסוגיות להלכה ולמעשה, גם הרמב״ם עשה כך על הירושלמי. שוב, בגניזות שמצאו במאה השנה האחרונה, מצאו חלק מהפירוש על הירושלמי הזה. באים החוקרים ואומרים, אוה, ברוך השם, מצאנו חלק מהחיבור הזה על הירושלמי, נוכל ללמוד מזה הרבה הלכות למעשה. מי אומר לך שזה הרמב״ם? אולי איזה תלמיד צעיר כתב את זה. איך אתה יודע שזה הרמב״ם? הם עושים את ההשוואה של הכתבי יד. צורת הכתב שיש באותו פירוש המשניות, בדיוק אותו צורת הכתב יד, שווה גם בדבר הזה. גם בפירוש על הירושלמי, גם שמה, זה אותו כתב. ולכן מזה רוצה להוכיח שאול ליברמן, שבאמת זהו הכתב יד האורגינל של הרמב״ם, שחיבר על הירושלמי. אין לנו את כל המעדורה הזו מההתחלה ועד הסוף על כל הירושלמי. בינתיים לא ידוע לנו, אולי זה נמצא גנוז באיזה מקום, קדוש ברוך הוא ירחם על עמו ישראל ויאיר את עינינו ונוכל לראות את הכל. אבל בינתיים יצאו, הוא הדפיס חלק מזה, כמה כרכים הוא הוציא בנושא הזה. בהתחלה הוא כותב מבוא ענק כדי לפרש ולבסס, שזה באמת כתב ידו של הרמב״ם, ואחר כך הוא מביא מעתיק מאותו הכתביה. יש בדרך כלל בכל הספריות בעולם אפשרות לצלם. כל מה שאתה רוצה תצלם. הם לא יתנו לך את הכתביה, זה שווה הרבה כסף. לפני 5 שנים מכר את זה הרב סלמן דוד ססון, מכר את זה $1,000,000 לאוניברסיטה העברית את הכתב יד הזה, ושווה הרבה כסף. אבל לצלם אין בעיה. נותנים לך לצלם ותלך ותעתיק, תעשה מה שאתה רוצה. יש מקום אחד ויחיד שהם אנשים צרי עין, אלה הרוסים הסובייטים, יש להם בלנינגרד ספריות עצומות של יהודים, של חכמי ישראל, ביניהם הרבה כתבי יד. חלק מהגניזה הקהירית התגלגל והגיע לשם. נוסף לזה יש להם את הספרייה של הרשש, הרב שטרשון, שהוא מפרש על התלמוד, ועוד כמה ספריות בעין אלה שהם השתלטו עליהם, והם נמצאים שם גנוזים לצערנו, והם לא מרשים, אנשים צרי עין, לא נותנים לא לצלם, לא לעשות שום דבר. אתה לא יודע מה יש ומה אין, קשה לדעת. אם נרצה להתבסס על הכתב יד של פירוש המשניות לרמב״ם, אז כמו שאמרנו, שם אין לך ראיה שהוא סובר כרבנותם, ממילא זה מחזק יותר את ההשערה שהרמב״ם סבר כהגאונים, ואז זה יסביר לנו מדוע ולמה נהגנו כדעת הגאונים. לפי דעת הגאונים, מהשקיעה עד צאת הכוכבים, סך הכל זה 13 וחצי דקות, אין לך יותר מזה. האמת שזה תלוי כמה זמן זהו כדי שיעור הילוך מיל. הגמרא לא אמרה דקות, הגמרא אומרת מיל, 3/4 מיל. אם המיל הוא 18 דקות, ממלא, 3/4 מיל, 13.5. אבל אם תלך לפי התוספות שהמיל הוא 24 דקות, כך פוסק גם רבנו זלמן, אם כן, 3/4 מיל זה 18 דקות. שוב, מרן פסק שהמיל הוא 18 דקות. ממלא, 3/4 מיל זה 13.5 דקות. מרן התייחס לזה בשני מקומות. מקום הראשון בהלכות פסח. בסימן תפנונטט פסק מרן, אם העשה נשארה כך, לא שיחקו בה, לא נגעו בה 18 דקות כדי לוחמין, זה יכול להיות שאולי יחמיצה. גם ביורי דעה בהלכות מליחה, מרן פוסק שם, שכדי שיעור מליחה הוא שיעור מיל 18 דקות. ממילא גם פה, אם רמב"ם אומר צאת הכוכבים זהו 3/4 מיל, 13.5 דקות אחרי השקיעה, מעיקר הדין, זהו לילה. אמנם בגמרא שם בשבת למדלת יש מחלוקת רבי יהודה ורבי יוסי. האם מיד אחרי 13.5 דקות זה לילה, כמו שאומר רבי יהודה, או כמו שאומר רבי יוסי, שאחרי זה מתחיל בין השמשות, עד אז היה יום, אחרי זה מתחיל בין השמשות כדי הילוך 50 אמה, היינו חצי דקה, ובין השמשות כערף עין, זה נכנס וזה יוצא ואי אפשר לעמוד עליו. בגמרא בדף למדה אומרת, הלכה כדברי שניהם להחמיר. גם אם נרצה להחמיר, אז יהיה לך עוד דקה. תוסיף עוד דקה תוספת מחול על הקודש. אפילו אם תרצה לחשוש לדעת התוספות ברבנו זלמן, שהמיל הוא 24 דקות, 3/4 מיל זה 18 דקות. תוסיף את השתי דקות האלה לחוש לרבי יוסי, ותוספת מחול על הקודש, יהיה לך בסך הכל 20 דקות. אם אחרי 20 דקות מהשקיעה, אתה רוצה ברבע לשש, 5:50 לבוא לעשות מלאכה, מעיקר הדין מותר. אלא שרוב עם ישראל משתדלים להוסיף מחול על הקודש ונשארים מקדושת השבת גם לאחר מכן. אבל אדם שיכול להחמיר על עצמו, למרות שמעיקר הדין מותר מיד אחרי 20 דקות לעשות מלאכה, כדאי להשתדל להחמיר ולחוש לשיטת רבנותם, שלא יעשה כל מלאכה עד שעברו 72 דקות זמניות אחרי השקיעה. אני מדגיש בלשוני להחמיר, זה לא דין. מעיקר הדין מותר לעשות כל מלאכה בשעה 6. כדעת רבנותם זה רק בגדר חומרה. מדוע ולמה? הרי אתה אומר מרן פוסק רבנותם, ואנחנו קיבלנו הוראות מרן. אבל מרן עצמו בהקדמתו לבית יוסף כותב, כל מה שאני בא לפסוק כשאין מנהג. אם יש מנהג ישארו במנהגם. ופה העידו גדולי הפוסקים, גינת ורדים, מערי פרג'י, כל האחרונים העידו פה אחד שהמנהג בכל העולם לא כרבנותם אלא כהגאונים. ולכן, מעיקר הדין, המנהג קובע לך, הקבלה והמעשה הן הן עמודי ההוראה, ומעיקר הדין אין צורך לחוש לרבנותם. אלא, כל זה בגדר חומרה וחסידות. גם אדם שחולה במחלת עישון, אם יחכה ולא יעשן עד 6:45, מה יקרה? יחלה בעולם? יהיה יותר בריא קצת, יזכה לאריכות ימים יותר, יחכה עד 6:45 ויעשן את הסיגריה הראשונה. חייב להיות בשעה 6, מה יקרה? מוצא כיפור, עד שאנחנו גומרים ברכת הלבנה ונהלל ומגיעים לבית, עד שמגיעים זה לוקח זמן, נשאר לך 5-10 דקות, תחכה עוד קצת, תחוש לדעת רבנותם, תצא ידי חומה על יבא דקולה עלמה. אבל אדם שלא עושה כרבנותם, אדם שהולך ונוהג כדברי הגאונים, עושה מלאכה בשעה 6, אני לא אוכל לומר לו כלום, הוא עושה כדין, מה אתה רוצה ממנו? אני לא אוכל לבוא ולהוכיח אותו, מה אתה עושה? זה חילול שבת זה, רשע, עליבד רבנותם, אתה מחלל שבת, חייב סקילה. איך אתה מדבר? זה נקרא מוציא שם רע, האדם הזה כשאומר על חברו דברים קשים כאלה. הוא עושה כהלכה, מה אתה רוצה ממנו? אפילו לי, שאני מחמיר כרבנותם לך תחילה, אם חלילה צריך לתרסן לאיזה רופא, יש כאן חולה שאין בו סכנה, אני רוצה לשאול את הרופא מה לעשות, תמיד אני מחמיר כרבנותם, אבל כאן תעשה חסידות על חשבון החולה הזה, תטלפן, אין איסור, מעיקר הדין, הדבר מותר, גם בלי התרה. התרה צריך אם אתה רוצה לעקור לגמרי את המנהג. פה אני רוצה להמשיך בחומרה הזו, רק במקרה הפעם הזו, אני לא יכול לחוש להחמיר כרבנותם בגלל החולה, ולכן בזה אין חשש, כמו שהסביע דגול מרבבה בשאר האחרונים, בירד אין סימן נראה שיוד דלת, לכן אפילו התרה לא צריך. אלא כל עניין רבנותם זה בגדר חומרה וחסידות בלבד. זאת ועוד. יש לנו בעניין זה ספק ספקה כדי להתיר שאין חובה בכלל לחכות עד רבע לשבע כדי להתיר לעשות מלאכה. הספק ספקה הוא כך. מהרדב"ז משמע שכל דברי רבנותם נאמור רק באירופה ולא כאן. כך כותב בפירוש הפרי חדש בקונטרס בשמשה. הוא אומר, הסתירה בין הסוגיות, אם אתה רוצה לפרש את דברי רבנותם באירופה, זה מתקבל מאוד על הדעת. לך ותראה שם, שקעה השמש, גלגל השמש שקע, לא מיד רואים כוכבים. גם אם עברו 13.5 דקות, עדיין לא רואים כוכבים שם. עדיין אור. עד 58 דקות אתה רואה אור ממש. אחרי זה מתחיל להחשיך, אחרי שעבר רבע אתה יכול לראות כוכבים. אז שם המציאות היא כזו. אז שם דיבר רבנותם ואמר, אבל פה בארץ ישראל, אנחנו רואים במציאות ברבע לשש חושך אפלה. מה ההבדל בין רבע לשש לבין 6:20 או 6:30? אותם הכוכבים אתה רואה כמעט אותו דבר. חושך אפלה יש ברבע לשש. איך ייתכן שרבנותם יאמר בשעה שש, 6:15 זה יום גמור? איזה יום גמור זה? אין אור, חושך. אלא ודאי שהוא דיבר שם ולא פה. את ההשערה הזו אמרו למעלה מ-20 אחרונים, הסבירו בדעת רבנותם. גם הגר"א על המקום אומר כך, יש מכונים שאמרו את זה גם בדעת המגן אברהם, והסבירו בזה הרבה קושיות. ממילא, יש לנו כאן, ספק אולי הלכה כהגאונים. לפי הגאונים, בשעה שש אתה רוצה לעשות מלאכה מוצא שבת מותר. אפילו אם תאמר הלכה כרבנותם, אולי רבנותם דיבר באירופה, באופק ההוא, ולא בארץ ישראל, אולי פה הוא מודה. זה הספק ספקה שיש לך, ובפרט, אנחנו לא באים לחדש ספק ספקה, אנחנו באים לבנות את כל זה על המנהג ולהסביר מדוע נהגו כן. האמת שהגאון בחיים ובלעפיה, שסובר כרבנותם, הוא כבר עומד על זה. אנחנו רואים 40 ראשונים שאומרים כרבנותם. איך אנחנו נהגנו אחרת? אז הוא מתרץ ואומר, כנראה שהיו באיזה זמנים, באיזה דורות, היו הרבה חכמים שסברו להלכה ולמעשה נגד שיטת רבנותם, אלא כדעת הגאונים. אנחנו לא ידענו מהם, כי לא באו דבריהם בכתובים. לא נכתבו הדברים בספר, לכן לא ידענו את שמותם, מי היו החכמים, אבל כנראה שבדורות מסוימים רוב הפוסקים סברו כך. כך מעתיק גם רבו של החידה, בספרו נחפה בכסף רבי יונה נבון, בשאר החולים מעתיקים את הדברים הללו, שזו ההשערה להסביר מדוע ולמה לא נהגנו כדעת רבנותם ורוב הפוסקים, אלא כדעת הגאונים. הגאון רבי חיים אבו לעפיה, למרות שסבר כרבנותם, הוא מספר שבהתחלה אף אחד לא רצה לשמוע לו. אומר, אפילו אשתי הרבנית לא רצתה לשמוע לו להחמיר. עד שבסוף הראו לו בשמיים, מה זה מה שאמרה הגמרא, אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלים. מה זה כהלכתן? זה רומז בשיטת רבנותם. ולכן החלום הזה חיזק אותו, והתחיל לצעוק, לומר את הדברים האלה בקול רם, בקולי קולות, וברוך השם, הרבה אנשים שמעו לו והתחילו להחמיר בדבר. האמת הוא שבדור יתום זה, יש מקום לשקול את העניין בכובד ראש. אולי בדורו של הרב לפני 300 שנה היה באמת צריך לומר בקולי קולות את החומרה הזו של רבנותם. אולי בדור שלנו צריך לומר את זה בקול ענות חלושה, אבל לפעמים יכול להיות שיצא מזה גם חורבן. הירושלמי אומר כלל, כל הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט. הסבירו לנו המפרשים, כמו אדם שיושב בסוכה כשיורד גשם, הוא מקלקל את העונג יום טוב, ולכן נקרא הדיוט, כך גם כל חומרה שבאה על ידי כולה, נאמר את הכלל הזה, כל הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט. פה לצערנו יש מזה קלקול וחורבן. אם אתה הולך לבית כנסת אוהל רחל סטמר ברחוב יואל, שם אתה רואה אנשים עומדים על הגדר בשעה 5, אתה קורא לו, אדוני מנחה, הטנטר, אומר לך, יש זמן, מעשן את הסיגריה, יושב, מפטפט, מגיע השעה 6, מתחילים אשרה, 6:15, מוצאים ספר תורה במנחה של שבת, שש, שש ברבע, לא מדליקים אור, הם טוענים שזה יום, לא? הם, בלי אור הם קוראים בספר תורה. לך תאמין לו שהוא קורא מתוך הספר תורה ולא בעל פה. יש חושך אפלה, אי אפשר לראות. מברכים ברכות לבטלה. אמנם מנחת אלעזר אמר שאפשר לענות אחריהם אמן, והוא רוצה לטעון שאפשר לסמוך על רבנותם בדיעבד. אבל זה לא נכון להלכה ולמעשה. יש לנו ראיה מפורשת מהתשבט. התשבט אומר שבמקום שנהגו לעשות קידוש בבית הכנסת בליל שבת, ימשיכו במנהגם. למרות שהוא עצמו לא סבר כך, הרשה לאנשים בבית הכנסת לעשות כן. מספר לנו נכדו יכין ובועז, שהוא התשבץ לא היה עונה אמן אחרי אותם המברכים את הקידוש. לא אמר להם שום מילה, אתם עושים קידוש, תגידו ברוך אתה השם מקדש השבת. אבל הוא עצמו חשש, כיוון שאין שם סעודה, ואין קידוש אלא במקום סעודה, זה ברכה לבטלה. לכן לא היה עונה אמן. אפילו אם היה להם מנהג, כל וחומר פה בירושלים עיר הקודש, המנהג הוא כהגאונים, לא כרבנותם. מי הוא זה ואיזה הוא אשר ימלאנו ליבו לבוא ולעשות דבר כזה, להוציא ספר תורה, לברך ברכות לבטלה? האדמור שלהם הקודם היה גאון שבגאונים, רבי יואל טייטלבום, היה כאן בביקור לפני 27 שנים. כשהוא בא לכאן הוא רצה ללכת למקווה בערב שבת אחרי השקיעה. אז היה האב בדין של העדה החרדית הגאון פנחס אפשטיין, שלח לו התראה, אם תלך למקווה אחרי השקיעה אני אעשה לך נידוי וחרם פה. הוא הנשיא שלהם, נשיא העדה החרדית, איך הוא מדבר איתו כך? אבל אמר לו, יש פה מנהג, איך תעשה דבר כזה לכולה? הוא באמת שמע לו, רבי יואל לא נסע אחרי השקיעה, הלך לטבול מוקדם. אתה רואה שאין משא פנים בהלכה, אז מי הוא זה שיכול לבוא ולהקל, לזלזל בברכות לבטלה? זאת ועוד, אתה חושב שהפרצה הזו שמתפללים מנחה מאוחר, זו הפרצה האחרונה? לצערנו לא. אני לא אומר שלא להחמיר, כדאי מאוד להחמיר. כי רבי חיים אבו אל-עפיה, הגאון רבי אלעזר בן טובה בספרו פקודת אלעזר בסימן נ"ח, הם סוברים שרבנותיו אמר את זה גם פה, גם בארץ ישראל לדעתו. והראיה שלהם היא, הרי רבנותם בנה את היסוד שלו על הגמרות, פסחים דף צדיק ד', כתוב מהשקיעה עד את הכוכבים, ארבע מילים. וכי הגמרה דיברה על אירופה? בזמן הגמרה בתלמוד בבלי לא היו בכלל יהודים באירופה. לונדון עדיין הייתה ביצה, לא היו יהודים שם בכלל. אלא ודאי הגמרה דיברה על האופק הזה. כך הסבירו אותם החכמים, ולכן אנחנו חוששים. למה לא? אדם יחמיר על עצמו, כל חומרה כזו היא טובה. אבל נפקא מינה שלא יעשה את זה בקולי קולות, כי אנחנו לצערנו רואים שיש גם פרצה בזמן האחרון, חלילה בקדושת השבת. שוב אתה רואה, אנשים עומדים באוטובוס, מחכים לאוטובוס, קו 400 או קו אחר, מתי? לא בשעה אחת או שתיים. אפילו בשעה שלוש הוא עדיין מתכונן לנסוע לבני ברק. מתי יעלה ויבוא ויגיע ואולי יהיה פקק בדרך? לא אכפת להם. למה? זה מריח שהם מנסים כאילו לסמוך על רבנותם, וחלילה וחס לסמוך להקל כדעת רבנותם. אדם שיעשה דבר כזה, ישרפו אותו בגיהני גיהנם. כי המנהג קובע, ויש לנו פה מנהג קדמון בארץ ישראל, כדעת הגאונים ולא כדעת רבנותם, ולכן כל אדם יהיה זהיר, יעשה את חשבון הנפש, ולא יעשה שטויות כאלה. אם האדם הזה נולד לו בן בליל שבת ברבע לשש, מתי הברית? לפי רבנותם יום שישי. ההלכה לא כך. האדם הזה ימול את בנו לכתחילה ביום שבת. שם הוא לא יכול להחמיר כרבנותם, אין לך אפשרות לתמרן לחומרה. שם יש דין, וביום השמיני מול בשר אוכלתו, וביום השמיני אפילו בשבת. או שזה שמיני או שביעי, אתה לא יכול להקדים למול אותו בשביעי כדעת רבנותם. לא, זה עדיין לא הגיע הזמן. אלא הלכה כהגאונים, ברבע לשש זה לילה ודאי, ולכן נמול אותו ביום שבת. וכן כיוצא בזה, בכל הדברים האלה, כשאי אפשר, עושים את עיקר הדין. אם אמרנו דברי רבנותם, זה בגדר חומרה, בפרט בדברים שהם דאורייתא, או נאמר מקרא מגילה, דברי קבלה כדברי תורה, אתה יכול להחמיר, לעשות חסידות, להמתין למקרא מגילה עד את הכוכבים לרבנותם, למה לא? גם בזה כדאי לך תחילה. אבל מכאן ועד לומר שזה דין גמור, חס ושלום נטעות בדבר הזה. הפרי מגדים והמשנה ברורה אומרים שרבנותם שאמר שעה ושתים עשרה דקות זה שעה מדויקת ולא זמנית. גם בקיץ זה יהיה רק שעה ושתים עשרה דקות. רוב הפוסקים חולקים על זה והלכו כדעת מנחת כהן, כמו שמשמע מהרמב"ם פירוש המשניות, שכל השעות שיש לנו בשעס הכל זמניות. ולכן בקיץ במקום שעה ושתים עשרה דקות יוצא לך שעה ועשרים וארבע דקות עד שיגיע צאת הכוכבים דרבנותם. זה יוצא בערך בתשע ועשרה לפי השעון קיץ. אז מי שיכול להחמיר על עצמו, למה לא? תבוא עליו ברכה. נעבור לסעיף ג', מי שאינו בקי בשיעור זה, ידליק בעוד שהשמש בראש האילנות. ואם הוא יום המעוניין, ידליק שהתרנגולים יושבים על הקורן מבעוד יום. ואם הוא בשדה שאין שם תרנגולים, ידליק שהעורבים יושבים מבעוד יום. אדם שלא בקי בשיעור הזה, אין לו שעון, אז יקדים, השמש בראש האילנות זה בערך חצי שעה לפני השקיעה, אז ידליק, ואם הוא לא רואה את השמש ביום המעוניין, יש לו עוד סימן היכר. בזמנם לכולם היה לול תרנגולים בבית, סמוך לערב, לתרנגולים יש הבנה הנותן השכבי בינה, לא רק בבוקר להלחין בין יום ובין לילה, אלא גם לפנות ערב. חצי שעה לפני זה כבר, הם חוזרים חזרה לבסיס, ללול, יושבים כבר על הקורה ליד זה. אם אין לו תרנגולים, יש לו עורבים, שוב רואה אותם יושבים כבר ליד הקן ובעוד יום, זה הסימן שמתקרב הלילה, ואז הדליק מיד את הנרות, ויקבל על עצמו תוספת שבת. אומר הרמב"ן, כל זה חומרה יתרה, הזמנים האלה כדי להרחיק את עצמו מספק חילול שבת. אבל גם אם יעבור קצת מהזמן הזה, עדיין לא נורא. אמרנו כבר בשם רבי חיים פלאצ'י שהזמן הראוי ביותר לקבל עליו שבת 20 דקות לפני השקיעה, בשעת הדחק במקום צורך יכול גם ב-10 דקות לפני השקיעה, אבל לא יאחר יותר מהזמן האמור. בפרט היום בזמן הזה, ברוך השם לכולנו יש שעונים, אין לך אדם שאין לו שעה, ולכן החשש שמא יגיע לחילול שבת הוא לא כל כך גדול כמו שהיה פעם, לכן לא צריך, לא חייב להקפיד ולהקדים כל כך הרבה. אני עובר לסעיף ד', אחר עניית ברכו, אף על פי שעדיין יום הוא, אין מערבין ואין תומנין משום דהוק בליל שבת עלה. ולדידה נביא אמירת מזמור שיר ליום השבת, כי עניית ברכו לדידהו. מרן כתב בסעיף א' שבין השמשות מותר לערב ולהטמין את החמין, דברים של מצווה לא גזרו עליהם בבין השמשות. כך גם, להטמין בדבר שאינו מוסיף הבן אין גזירה, שמרתיח כי סתם קדרות רותחות בבין השמשות. כל זה אם לא קיבל עליו שבת. אם קיבל עליו שבת, גם זה אסור. למרות שעדיין יש שמש, אפילו הכי אסור. דין זה מקורו בדברי רבנו שמריה והמרדכי. רבנו יואל התיר. הוא אמר, הרי אפילו בין השמשות שהוא ספק קראת מותר. קל וחומר כאן שזה רק עשה, למה לאסור? אפילו אחי מרן פסק כדעת רבנו שמריה והמרדכי, כדברי רוב הפוסקים, וככה הלכה למעשה, אנחנו צריכים להחמיר בדבר הזה. אם קיבל עליו את השבת, אפילו דבר שמצווה לערב ולהטמין את החמין, גם כן הדבר אסור. רק אמירה לגוי לצורך מצווה להדליק את החשמל, שם לשבות של אמירה קל יותר, שם יהיה הדבר מותר. אבל חוץ מאותו דבר, דברים האחרים יהיו אסורים לגמרי. מהי קבלת שבת? יש לך שלושה דברים. מרן מתחיל, אם אני עונה אחרי החזן, הוא אמר ברכו, אני עונה ברוך השם המבורך בעולם ועד, קיבלתי שבת. דבר שני, אם אומר מזמור שיר ליום השבת. כנסת הגדולה אומר שהיום בזמן הזה כל עם ישראל נוהגים לומר את הפיוט לך דודי לקראת כלה. הפיוט הזה חיבר אותו רבי שלמה אלקבץ, בעל מנות הלוי, שהיה תלמיד חבר של מרן. בזמנו של מרן עדיין לא היו אומרים את הפיוט הזה, רק אז זה התחבר. במשך השנים זה התפשט לכל תפוצות ישראל, והיום בזמן הזה אנחנו אומרים בסוף הפיוט, בואי בשלום עטרת בעלה, בואי כלה שבת מלכיתה. אם כן, אז כשאומרים את זה מקבלים אנחנו עלינו את השבת. ככה העתיקו את זה דברי הכנסת הגדולה, העתיקו את זה כל האחרונים. אמנם הגאון רבי אלישע דנגור בספרו גדולות אלישע, הוא חי בבגדד לפני 100 שנה, הוא כותב שהמינה בבגדד לא מקבלים שבת כשאומרים בואי כלה. הוא מנסה גם להסביר למה. אבל האמת הוא שכאן בירושלים המציאות שונה ממה שדיבר הרב. מי שמכיר ויודע טוב את מנהג הבבלים יודע שהם לא באים להתפלל תפילת מנחה ב5:30. הם מתחילים ב4:30. כשאנחנו באים להתפלל מנחה, הם כבר סיימו ערבית וכבר הולכים הביתה. גם הוא כבר יגדל אלוקים חי. הם מקדימים מאוד. אז אצלהם בואי כלה זה 50 דקות לפני השקיעה, אז טוב, תגיד זה עדיין מוקדם. אז הם מקבלים 5 דקות אחרי זה כשאומרים ברכו. אצלנו לדידן, אנחנו אומרים בואי כלה דקה אחת או שניים לפני השקיעה, הלוואי שאז נזכה לקבל תוספת שבת. גם הרב כף חיים על המקום כותב שעל פי הקבלה, הוא אומר שאמירת בואי כלה שבת מלכתה, זהו התוספת מחול על הקודש שכל אדם צריך לקבל על עצמו אז, ולכן באמת כדאי מאוד ורצוי מאוד שכל אדם יעשה כן, יכוון אז לקבל על עצמו תוספת שבת, כמו שהסברנו בתחילת הסימן. האחרונים, הידיעה רבה ושאר האחרונים, שואלים סתירה בדברי מרן. פה מרן אומר, אם אמר ברכו, אינו יכול להתמין או לערב. לכמן בסימן שין צדיגים אל סעיף ב' פסק מרן שגם אם קיבל עליו שבת אפשר לו לערב. מתרצים, שם מרן מדבר שאדם קיבל שבת באופן פרטי לבד, אמר אני מקבל עליי תוספת שבת. לכן אם בנשמשות מותר, גם תוספת שבת עדיין לא אסרו לו להתמין את החמין או להתפלל מנחה. פה מרן מדבר בדבר חמור יותר. כאן מרן מדבר קבלת שבת ברבים, בציבור. על מה מרן מדבר? עניית ברכו. איך אדם אומר ברכו? ביחיד? החזן אומר במקום שיש מניין, ברכו את השם המבורך, וכולנו עונים לו חזרה, ברוך השם המבורך לעולם ועד. אם כן, מרן מדבר כאן בקבלת שבת ברבים. בזה באמת הדבר חמור מאוד, ולכן כאן בחיי גוונה, אפילו לצורך מצווה לערב או להתמין, גם כן הדבר אסור. את דברי העניין רבה העתיקו כל האחרונים, הגאון רבי חיים פנאצ'י בלב חיים, חתם סופר ועוד, וככה הלכה למעשה. הנפקמינה העצומה שיש לנו לגבי תפילת מנחה. אדם שקיבל עליו שבת, ענה ברוך השם המבורך לעולם ועד, אסור לו אחרי זה להתפלל מנחה. זה מצוי הרבה בבית כנסת מוסיוף, אנשים באים לחפש מניין למנחה, וכאן בבית הכנסת הזה הוא נקלע, אומרים ברכו. אז הוא לפי תומו עונה יחד איתם ברוך השם המבורך. אם הוא ענה ברכו, הרי קיבל עליו שבת. אם זה שבת, איך תתפלל מנחה ותאמר אתה חונה לאדם דעת? האדם הזה אין לו דעת, אלא יפסיד מנחה, יצטרך להתפלל ערבית שתיים, אתה קידשת. למה? כמו שמרן אמר, אין מערבין, אין תומרין, למרות שזה מצווה, גם מנחה זה מצווה, אבל קיבל עליו שבת, יהיה אסור. באמת דברים אמורים בקבלת שבת דרבים כמו ברכו. אבל אם האדם הזה באופן פרטי טעה ואמר, אני מקבל עליי תוספת מחול על הקודש, לא נורא, אפשר עדיין להתיר לו להתפלל תפילת מנחה. או האישה הדליקה נרות וקיבלה עליה שבת, שוב על איבד החתם סופר, יהיה מותר לה אחרי זה להתפלל תפילת מנחה. ואין כאן חשש לברכה לבטלה. למה? כי היא קיבלה עליה שבת בהדלקה רק ביחיד ולא ברבים. וזה קל יותר, זה דומה למה שמרן אמר בשין צדיק ג' סעיף ב'. מתי אתה אומר שיפסיד את תפילת מנחה? אם ענה ברכו ברבים. אבל כאן זה קבלת שבת ביחיד, זה הרבה יותר קל. יש אמנם חולקים. ואם האישה הזו שואלת מה כדאי לעשות לך תחילה, חס ושלום, אני לא אתיר לה לך תחילה לעשות כן. אני אגיד לה, הסדר הטוב, 40 דקות קודם השקיעה, קודם תפעלי מנחה. אחרי שתדליק את הנרות. אבל טעתה, תדליקה קודם את הנרות, בדעבד אפשר להתיר לה שתתפלל אחרי זה תפילת מנחה. יש לנו בזה למעשה שלושה ספקי ספקות בדרבנן. אולי הלכה כרבנו יואל, שאפילו אם קיבל שבת ברבים ענה ברכו, מותר לערב ולהתמין, אם כן הוא הדין מותר להתפלל. אפילו אם תאמר לו, הלכה כרבנו שמריה, המורדכי ומרן, שאם ענה ברכו אסור לו לערב ולהתמין, אולי האישה לא מקבלת עליה שבת בהדלקת הנרות. זה לא דומה לברכו. אפילו אם תאמר שכן, אולי, כמו שמתרץ העלייה רבה, יש הבדל בין קבלת שבת ברבים לקבלת שבת ביחיד. וכאן זה רק ביחיד. ואז יהיה מותר לה להתפלל. לכן יהיה אפשר להתיר לה לכתחילה שתעמוד ותתפלל מנחה. גם בשבת אדם שאמר אתה חונה לאדם דעת יצא ידי חובה. זה לא ברכה לבטלה ממש. לא ראוי לכתחילה לעשות כן, אבל זה לא ממש ברכה לבטלה. ולכן אנחנו לא חוששים, ויהיה אפשר להתיר לאדם הזה שתטעה וקיבל עליו תוספת מחול על הקודש, להתפלל מנחה. אבל זה רק ביחיד. אבל אם ענה ברכו, אפילו אם יעשה תנאי לפני זה, יגיד אני לא רוצה לקבל שבת, ויענה איתם ברכו, זה לא יועיל הדבר. אז מנענו יקבל את השבת, ירצה לא ירצה. ולכן העצה עליך תחילה, שלא יענה ברכו. שומע אותם שאומר החזן ברכו את השם המבורך, הוא יאהר בליבו, אבל לא יענה בפיו שום מילה, מוטב שיפסיד את מצוות אמירת ברכו את השם המבורך, ולא חלילה יפסיד את כל מצוות תפילת מנחה. ולכן לא כדאי שיעשה כן. גם לגבי בואי כלם, לפי מה שסיכמנו בשם הכנסת הגדולה ברוב האחרונים, שכשאומרים בואי כלה שבת מלכתה, מקבלים עלינו שבת. אז הוא נכנס ורואה את המנגנים, בואי בשלום מעטרת בעלה. הוא אוהב לנגן, אוהב את המנגינה הזו, והוא מתחיל לנגן איתם. אתה יכול להסתבך, אתה מקבל שבת ברבים יחד איתם, ואז הפסיד תפילת מנחה, לכן יעזוב אותם מיד ויצא, ילך לדרכו, ימצא לו מניין, יתפלל, את תפילת המנחה של ערב שבת. אני עובר לסימן רשת המחבט, סעיף א', יסדר שולחנו ויציע המיטות, ויתקן כל ענייני הבית, כדי שימצאנו ערוך ומסודר בבואו מבית הכנסת. הגעה, ויהיה שולחנו ערוך כל יום השבת, וכן המנהג, ואין לשנות. הגמרא בשבת קופיות אומרת שכל אדם משתדל לסדר את שולחנו ולהציע עמיתות, יבוא מיד אחרי התפילה, הכל מוכן, מזומן, מסודר, יוכל מיד להתחיל במצוות, להתחיל בקידוש, סעודת שבת, הכל יהיה מסודר מראש ועד סוף. מרן לא אומר שיאמר לאחרים שיסדרו, הלשון של מרן יסדר, משמע הוא בעצמו צריך לסדר, לא לתת הוראה לגברת. במקום לחלק הוראות, שהוא יעשה את זה בעצמו, לפני שיצא להתפלל מנחה, קודם כל לסדר את השולחן, שהבית יהיה מסודר, ואחרי זה יצא להתפלל תפילת מנחה. הגמרא ממשיכה ואומרת, שני מלאכי השרת מלווים לאדם ביציאתו מבית הכנסת, אחד מלאך טוב ואחד מלאך רע. אם בעל הבית מצא שולחן מסודר, מיטה מסודרת, הכל ברוך השם מסודר, המלאך טוב מברך אותו ואומר, יהי רצון שיהיה כן לשבת הבאה. ומלאך רע עונה אמן בעל כוחו. אבל אם האדם הזה בא, רואה שהשולחן לא מסודר, מתחיל להעיר הערות, מתחיל להתעצבן, מסתמה גם אשתו עצבנית באותה שעה, גם היא עייפה, ואז מתחיל להיות שמח, מתחילים להתקוטט, מלאך רע מקלל אותם ואומר שיהיה כך לשבת הבאה, והמסכן המלאך הטוב הזה עונה אמן בעל כוחו. ולכן יזהר האדם לא להתחיל את השבת חלילה ברגל שמאל. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת, דרשו המקובלים, הכוונה היא בעיקר על אש המחלוקת, שאדם צריך מאוד להיזהר בדברים הללו. אם יש לך הערה, אתה צריך להעיר לגברת או למישהו אחר, תחכה, תעיר את זה אחרי ברכת המזון. יש איזה עוון לחכות, זה בלטלין, תחכה קצת. יהיה אפשר להמתין, קודם כל, באים הביתה, מתחילים קידוש, תתחיל במצוות, את הערות תשאיר אחרי זה, אחרי שתאכל, תהיה שבע, מתון, חצי מנומנם, יגיד את הערה שלו, זה טוב. אבל הוא נכנס לבית בחמת זעם, מתחיל להתרגז, ומי יודע מה יהיה חלילה, יהיה שולחנם לפניהם לפח. הגמרא בגיטין נ"ב מספרת שהיו שני שכנים, בכל ערב שבת היו מתקוטטים. רבי מאיר הציל אותם מזה, הלך לשם בכוונה, כדי שיזמינו אותו. ובאמת, מי לא יזכה שיהיה רבי מאיר בעל הנס על שולחנו, הם הזמינו אותו מיד, ורבי מאיר נענה להזמנתם. הלך לשם, מיד התחילו לקדש. אי אפשר להתחיל בחיסול חשבונות, מה הוא עשה לי השכן. נמצא פה רבי מאיר, שתקו. ואז המלאך טוב ברך, יהי רצון שיהיה כן לשבת הבאה. שוב, גם שבוע הבא רבי מאיר הלך לשם, הלך פעם נוספת כדי לעשות את זה שיהיה מבוסס יותר, שתהיה חזקה. ושוב המלאך טוב ברך ואמר, יהי רצון שיהיה כן לשבת הבאה. בסוף שומע רבי מאיר את השטן שאומר, אוי לו לזה שרבי מאיר הוציאו מכאן. קודם היה לו שם התנחלות, היה לו בסיס קבע. בא כל יום שישי, עושה שם שמח, מתחילים אלה לחסל חשבונות, להתקוטט, מתחילים בצעקות, במריבות, בכללות, אחר כך מגיעים לידיים, השם ישמו. למה לאדם להגיע לדברים כאלה? מיד כשהוא יוצא מבית הכנסת, בא לביתו, יתחיל מיד בעשיית המצוות. אנחנו נוהגים להתחיל בפיוט, שלום עליכם, מלאכי השרת וכו', כל זה רומז לדברי הגמרא שאמרנו. יש כאלה מצנזרים קטע אחד בצדכם לשלום. הם טוענים, מה זה בצדכם לשלום? מה, אתה מגרש כבר את המלאכים? עדיין לא ישבו, עדיין לא שתו מהיין, אתה כבר מגרש אותם. אבל אין זו טענה. כבר ישבו את זה הגאון חידה והשערי תשובה שהכוונה היא כך. הרי המלאכים לא יישארו עד הסוף, אלא בסוף הם ילכו, והם לא מודעים לו מתי הם הולכים. לכן הוא אומר, לך שיצאו צדכם לשלום וכו'. גם על הקטע ברכוני לשלום, גם על זה יש ויכוח. הגרא לא היה אומר את הקטע ברכוני לשלום. טעמו ונימוקו, אתה יכול לבקש מהחבר שיברך אותך, אבל לא מהמלאכים. האדם הוא בחירי, יכול או לברך או לקלל. המלאך לא, המלאך מקבל פקודה, מקבל הוראה והוא עושה. איך נאמר שם בפסוק, נעשה אדם כצלמנו כדמותנו. שואל הרמב״ם במורה נבוכים, מה זה בצלמנו כדמותנו? הרי אין לה קדוש ברוך הוא גוף או דמות הגוף. אומר הרמב״ם, לא כמו המלאכים שאין להם בחירה, אלא האדם יהיה בחירי, ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. זה הכוונה בצלמנו כדמותנו. אבל מלאכי השרת לא יכולים לברך. אנחנו אבל נוהגים לומר, לא כמו הגרא, אנחנו אומרים ברכוני לשלום. כי כל זה רומז דברי הגמרא, שאם הכל יהיה מסודר, מלאך טוב מברך ואומר, יהיה כך לשבת הבאה, והמלאך רע עונה עמל בעקרוחו. הכוונה היא לא על סתם ברכות, שיברך אותך שיהיה לך בן זכר או ברכות אחרות, הכוונה היא על הברכה הזו, זו הכוונה ברכוני. לכן אין צורך לצנזר, אלא יאמר את הכל. אבל אם יש לו אורח, כדאי קצת למהר. אם הוא רגיל לכפול כל קטע שלוש פעמים, כשיש לו אורח, יאמר את זה פעם אחת. אולי האורח המסכן הזה רעב, ומחכה, מתי תגמור כבר את המנגינה שלך? תזדרז, תשאיר את זה לפעם אחרת. גם אחרי ברכת המוציא, אפשר לחזור עוד הפעם, שבת שלום, שלום עליכם, אפשר עוד הפעם לשיר ולנגן את זה, אבל להשתדל להזדרז, כדי לא לעכב את אותו האורח. העיקר הוא שכל אדם יעשה את מצוות הקידוש, התחיל מיד במצוות עשה דאורייתא, מקיים בזה זכור את יום השבת לקדשו, התחיל מיד מצוות לחם משנה, יעשה את המצווה השנייה, יתחיל בסעודת שבת, שהכל יהיה מתוך קדושה וטהרה, יתחיל בפיוטים של שבת, דברי תורה על השולחן, אם יכול לקרוא איזה פרקי משנה של שבת, יש כאלה נוהגים, שלושה חלקים מחלקים את המשניות, כל סעודה שמונה פרקים. הבעיה היא שלא כולם מבינים את זה. אם היה לוקח פרק אחד ברמב״ם, אולי היה יותר טוב. לשון הרמב״ם היא עברית צחה מאוד, וכל אחד יכול להבין אותה. ייקח פרק אחד מהרמב״ם בחלק א' הלכות שבת, מענייני דיומה, יקרא את זה לאט לאט, יסביר לבני ביתו את ההלכות, הדברים שמצויים, וזה דבר חשוב מאוד. ואז נקיים את מה שאמרנו קודם, אלמלא משמרי ישראל שני שבתות כי הלכתם, מיד נגלים. אני קורא סימן רש סמך ב' סעיף ב', השתדל שיהיו לו בגדים נעים לשבת, ואם אי אפשר לו לפחות ישלשל בגדיו למטה דרך כבוד. פירוש ישלשלם כלפי מטה, שיהיו ארוכים כמידת העשירים היושבים בביתם. הנביא ישעיה מצווה אותנו, וכיבדתו מעשות דרכיך. מה זה וכיבדתו? הגמרא בשבת קופת ג' דורשת לכבד את השבת בכסות נקייה, בבגד נקי, שילבש בגדי שבת, יהיה לבוש מחלצות, מיד בכניסת השבת יעשה כן. לא כאלה שבאים ביום שבת בבוקר עם בגדי שבת, אבל בערב שבת אין לו זמן ללכת להחליף, וזה מצוי הרבה בבעלי חנויות או בעלי מקולת, אין להם זמן לרוץ הביתה, באים ישר מהחנות עם בגדי החול, מתפללים ערבית של שבת עם בגדי החול. או נשים שלא יוצאות מביתן, גם כן לפעמים נשארות עם בגדי החול. אם היא הולכת לבקר את האמא שלה, אז היא מתאפרת, לובשת בגדי מחלצות, אבל אם היא נשארת בבית, נשארת עם הסמלה של החול, עם הסינור, וזהו, ממשיכה, כאילו לא קרה כלום. ואין זה מן הראוי, כי גם הנשים חייבות ומצוות במצוות וכיבדתו, היינו שגם היא שתחליף ותלבש את בגדי השבת. בזמנם הבגדים שלהם היו שונים מאיתנו. הגברים לא היו לובשים מכנסיים, אלא היו לובשים גלביה, כאין סמלה ארוכה. כשאדם בחול רוצה לעבוד, הסמלה הזו מפריעה לו. היו מגביעים את זה קצת וחוגרים בחגורה. אבל אדם עשיר, אדם שאין לו צורך לעבוד, לא עבודה בשדה ולא עבודה במקום אחר, אז הוא לובש את החלוק הזה, לובש את זה ארוך, מקסי עד למטה. אז פה אין לו בגד אחר להחליף, אומר מרן, לפחות ישלשלם למטה דרך כבוד, הכוונה להראות, היום אין לי עבודה, יום השבת הוא כמו מלך. היום אין לנו את סוג הבגד הזה, ושייך את הדוגמה הזו, אבל ברוך השם כולנו יש לנו בגדי שבת, אפילו העניים שבעם ישראל יש להם בגדי שבת, וכך מן הראוי לעשות. שיהיה לו מגבעת מיוחדת לשבת, חולצה, חליפה, כל הדברים שיהיה לו מיוחד לכבוד יום השבת. ואם בימי החול עדיין לא זכה ללבוש מגבעת, ישתדל לפחות ביום שבת, לכבוד שבת, שתהיה לו מגבעת נאה, אם לא בשבת מתי? ולכן ישתדל כל אדם לכבד את השבת גם בבגדה. האחרונים דנו לגבי הנעליים, אם צריך שיהיו לו נעליים מיוחדות לשבת או לא. המסקנה היא, אין חובה. אם יש לך שתי זוגות, את הנעליים החדשות תשאיר לשבת. אבל אם אין לך, זה לא נורא. הנעליים אינם בגד, ולכן שם הדבר בגדר חסידות. אבא העריך בזה בספרו יחב דעת, וזו המסקנה למעשה. אבל לגבי שאר הבגדים, משתדל כל אדם שיהיו לו בגדים מיוחדים לשבת, ולכן האבל אסור לו להראות אבלות ביום שבת בדברים שבפרסייה, אפילו אם זה בתוך שבעת ימי אבלות. לפי זה, כיוון שהיום אפילו העניים שבנו יש להם בגדים מיוחדים לשבת, מותר לו מיד אחרי שקיבל עליו שבת להחליף בערב שבת וללבוש את בגדי השבת. זה לא נקרא חלילה שהוא בא ולובש בגדים נקיים וחדשים של שבת בתוך ימי אבלות, שהוא מזלזל באבלות שלו, אלא חייב לעשות כן, כן אבלות בשבת, כמו שמרן פרט בהרחבה ביורד אב סימן תף. על פי הקבלה לבד רבנו הארי, צריך ללבוש ביום שבת בגדי לבן. אותם הבגדים שאדם לובש ביום השבת פה, מעין אותם הבגדים ילבש שם לעתיד לבוא. אלה דברי המקובלים, העתיקו את זה כל האחרונים להלכה. אלא שהגאון בעל אליה רבה, הפנים מהירות ושאר האחרונים, דנו מה יהיה לגבי הדורות שלנו. היום אפילו החכמים, אפילו אלה שלומדים את תורת הקבלה, לא רגילים ללבוש בגדי לבן. אם האדם הזה יבוא וילבש בגדי לבן, הדבר הזה נראה כמו גאווה, מחזה כיהורה. ולכן מסקנת רוב ככל הפוסקים, שלא טוב לאדם הזה שילבש ביום שבת בגדי לבן, אלא כמו שכולם לובשים בגדים רגילים, גם הוא יעשה כך. האמת הוא, יש מקומות בעולם שהדבר קל מאוד. נניח בארצות הברית, בזמן הקיץ, הם לובשים חליפות בצבע לבן. לא לבן כמו סדין, אלא לבן קרן כזה. כי השמש שם לוהטת, והלבן לא תופס חום. יש הרבה מהם לובשים חליפות כאלה. לא רק החליפה שלו, אלא גם הקסקט שלו, קומפלט, אותו צבע. אז אין לך נמש, שם אתה רוצה ללבוש בגד לבן מסוג זה, זה מצוין, זה דבר טוב. שם כולם עושים כך, כולו הפך לבן, טהור הוא, למה לא? אבל פה בירושלים עדיין לא רגילים במנהג הזה, אנחנו עדיין לא אמריקאים, ורוב ככל החכמים אתה רואה אותם לובשים בגדים שחורים, כמו שהגמרא אומרת בסוף שבת. הגמרא במסכת שבת בדף קוף י' מספרת על רבי ינאי שציווה, אמר לבניו שלא יקברו אותו בבגדי לבן, שמא לא יזכה ויהיה כחתן בין אבלים. וכן לא יקברו אותו בבגדים שחורים, שמא יזכה ויהיה כאבל בין חתנים. זאת אומרת, אדם צריך להיות כמו כולם ולא לשנות. כאן לעתיד לבוא, נניח שהאדם הזה בעזרת השם יזכה להגיע לגן עדן. החכמים של הדור הזה, מה עושים כולם? כולם לובשים בגדים שחורים. לך תראה את הרב אלישיב, את חכם בן ציון, את כל החכמים, כולם לובשים בגדים שחורים. יבוא האדם הזה שעדיין לא הגיע לקרסוליים שלהם, הוא יהיה בבגדי לבן, שלא יפה, זכוכה ויתלולה. ולכן לא ישנה האדם הזה, אלא כמו שכולם לובשים, גם הוא ילבש, ולא ילבש בגדי לבן בזמן הזה. אלא אם כן החכמים ישנו. תבוא ותקנה לכל החכמים בבת אחת בגדים לבנים, וכולם החליטו, יאללה, מתחילים. וכולם בבת אחת יתחילו, יתחילו קודם הליגה הלאומית, אחר כך ליגה א', יגיעו אחר כך אלינו, ליגה ד', ליגה ה', למה לא? נלבש גם אנחנו לבן. אבל בינתיים החכמים עוד לא התחילו ביוזמה הזו, ממילא לא כדאי לעשות כן. אדם שלובש את אותם הבגדי לבן בשבתות, או מחזק יהורה, או יש גם מחזק ליצנותה. ביום פורים זה תחפושת נפלאה. היסוד לעניין זה, שנראה כגאווה, נלמד מדברי הגמרא במסכת בבא קמא בדף פא. שם הגמרא אומרת שיהושע בן נון חילק את הארץ, אבל התנה כמה תנאים שעל מנת כן חילק יהושע את הארץ. ביניהם אדם שטעה בין הכרמים, מפסק ועולה, מפסק ויורד, ולמרות שהוא מקלקל קצת מהכרם, אפילו אחי הדבר מותר. הגמרא מספרת שרבנו הקדוש רבי יהודה הנשיא ותלמידו רבי חייא היו הולכים, הם לא הקפידו בדבר הזה. כעומתם, רבי יהודה בן כנסה היה נזהר. ואז רבנו הקדוש הקפיד, אמר, מי הוא זה שנוהג חומרה בפנינו? אמר לו מיד רבי חייא, אמר לו, אולי רבי יהודה בן כנסה הוא תלמידך שכל מעשיו לשם שמיים. כשהתקרבו ראו באמת, זה היה רבי יהודה בן כנסת. אמר לו רבנו הקדוש, למלא יהודה בן כנסת, הייתי חותך את הרגליים שלך בשוקד ופרזלה. אומר השיעה, היה עושה לו נידוי. אומר המאירי, מכאן אנחנו לומדים שאדם שעושה חומרה בפני רבו, צריך לנדות אותו. כאילו הרב שלו עדיין לא כל כך דתי, בקושי. אני ברוך השם, הספקתי אותו, אני כבר נמצא מדרגה עליונה, הגעתי לפסגה, לשיא, לא חוצפה שאין כדוגמתה, חצוף מחוצף. ליד רבותיך אתה מראה את החומרה הזו, אתה רוצה לעשות בבית שלך חומרות, תעשה כמה שאתה רוצה. אבל כאן ברבים, לפני רבותיו, הדבר אסור. גם המהרש"ל, רבי שלמה לוריא, בים של שלמה, גם כן לומד מאותה סוגיה את אותו רעיון, מה שפירט בהרחבה המאירי, גם המהרש"ל אומר את אותם הדברים, והעתיקו אותו שאר האחרונים. אדם שרוצה לעשות חומרה וחסידות לעצמו בביתו, למה לא? אבל מה שאין כן, כשאדם עושה ליד רבותיו, ליד אנשים שגדולים ממנו בתורה, בחוכמה וביראת שמיים, צריך להיזהר שלא יעשה בפניהם חומרה וחסידות. כל שכן אם האדם הזה מכיר את עצמו, שהוא בעצמו עדיין לא שלם, ספק אם מותר לו לעשות את החומרות והחסידויות האלה, אפילו בינו לבין עצמו. דוד המלך אומר, צדק לבשתי ואילו בשני. למה הדבר דומה? ניקח דוגמה, אדם שברוך השם לבוש מחלצות, כסרגל ועד ראש, כל הבגדים שלו יפים. הלך וקנה גם עניבת פרפר, בא לובש כאן איזה עניבה יפה, יפה באמת, זה בתמונות ייראה על הכיפק. אבל אם יש איזה פועל ניקיון, איזה זבל, אתה רואה מסכן מכף רגל ועד ראש, כל הבגדים מזוהמים, מלוכלכים, מצא איזה עניבת פרפר, יבוא ויניח את העניבה הזו. כל מי שעובר ורואה, מחייך, צוחקים. כך גם להבדיל, האדם הזה מבחינה רוחנית, כולו לבוש בליה סחבות, מה הוא לבוש? את התרייג מצוות של התורה, את מה שכתוב בשולחן ערוך אתה יודע? אתה מקיים את מה שכתוב? את זה עדיין הוא לא למד ועדיין לא מקיים. מתחיל במה? מתחיל לבוש בגדי לבן. מתחיל עם התחפושת הזו. אז זה בדיוק תחפושת. לא פחות ולא יותר. כמו שאותו הזבל לובש את עניבת פרפר, להבדיל גם בשמיים, מסתכלו על האדם הזה, אותו דבר. אלא צריך שתהיה פרופורציה בין המלבוש הרוחני באופן כללי. אם האדם הזה זכה, מקיים את כל התרייג מצוות, כל רז לא הנסלה, כל מה שכתוב בשולחן ערוך הוא יודע, מקיים את כל התורה כולה בשלמות, רוצה להוסיף גם חומרה וחסידות, כן, הנה חנמה. אבל אם האדם הזה, כמו שאמרתי, רחוק עם תחת וקשת מהדברים הללו, כל שכן שהוא בא לפני רבותיו ועושה את הדברים האלה, זה בוודאי מחזק יהורה, וצריך להיזהר, בפרט בדור שלנו, שלצערנו, הענבה היא בגדר מת מצווה שאין לו קוברים. הרבה מהאנשים נכשלים בענייני גאווה, אנחנו רחוקים כמתחת וקשת, וצריך לדקדק ולהיזהר בהלכות ענבה. שידקדק בדבר הזה, הרבה יותר חשוב. דבר שני שאמר רבנו הארי, הוא אומר שטוב שאדם ינשק את ידי אבי ואמו בכל ערב שבת, שיברכו אותו. הנה חנמי, אם הוא גר קרוב לידם, כדאי מאוד להשתדל לדקדק ולקיים את ההלכה הזו. לפעמים הם גרים בעיר אחרת, אז אין לו ברירה. אבל כשהם גרים באותה העיר, יש מצווה להשתדל לעשות כן. סימן רש סמך ג' סעיף א', יהיה זהיר לעשות נר יפה. ויש מכוונים לעשות שתי פתילות, אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. שבע מצוות דרבנן נצטווינו. אחת מהן מצוות הדלקת נר לכבוד שבת. כל אדם חייב להדליק בביתו נר בערב שבת, שיהיה אור בביתו בליל שבת, כדי שיהיה לו עונג שבת. אדם שיושב בחושך, בוודאי שאינו מתענג, אלא זה משרה עליו אווירת דיכאון ועצבות. משום עונג שבת, חייבו אותנו חכמים להדליק את הנר. אדם שיושב ואוכל באור, נהנה מאוד מהאור. העין גם שבעה. אדם שאוכל בחושך, אוכל ולא שבע. שם נאמר בחומש במדבר, עם ישראל באו בטענות ואילונו, בלתי אל המן עינינו. אבל הפסוק מיד מעיד עליו, והמן כזרע אגד הוא, וטעמו כצפחית בדבש. אם היה כל כך טעים, כן, מדוע ולמה באו עם ישראל בטענות ובתלונות? הרי היה להם איזה טעם שירצו, היו יכולים לטעום במן. רוצה לטעום טעם בשר צלי, יש לו בשר צלי. רוצה לטעום חיטה עם דבש, טועם בזה חיטה של דבש. הכל מה שהוא רוצה יש. אם כן, מדוע ולמה באו בטענות על משה? הם אומרים, בלתי אל המן עינינו. הוא לא רואה את הבשר הצלי, הוא רק מרגיש את הטעם, כאילו הוא אוכל בשר צלי. אבל הוא לא רואה את זה, והעין שבעה. הגמרא אומרת, צורבה מרבנן שאין לו מספיק לאכול, יש לו מעט אוכל, לא יאכל את זה בלילה, יאכל את זה ביום. כי בלילה העין לא שבעה, הוא יישאר עייב. ביום הוא שבע, מרגיש את עצמו כאילו הוא שבע. לא יבוא ולא יהיה אנשים שאינם רואים, עיוורים, בדרך כלל הם אוכלים יותר מאיתנו בגלל הסיבה הזו. כך יש לאדם הזה נר לכבוד שבת, הוא גם רואה את האוכל וגם העין שבעה, ולכן יש חובה על כל יהודי להדליק את הנרות בערב שבת. אצל הקראים הם מפרשים את הבערוש בכל מושבותיכם ביום השבת, שעשו בכלל שיהיה חשמל דולק או אור דולק, הם רשעים בחושך ידמו. אנחנו ברוך השם, לכל בני ישראל היה אור במושבותם, לכן כולנו חייבים להדליק את הנר בכל ערב שבת. הגמרא אומרת, הזהיר בנר של שבת זוכה ויהיה לו בנים תלמידי חכמים, שנאמר, כי נר מצווה ותורה אור. בזכות נר מצווה יהיה לו גם תורה אור. הגמרא מביאה גם מעשה שהיה כך, ויצאו ממנו רבי חייא, רבי אבין. כל אלה המעשים שהגמרא מביאה הלכה למעשה, ללמד גם אותנו מוסר השכל, שכולנו נהיה זהירים במצווה זו, מצוות הדלקת הנר. ולכן כותב המתה משה בשם רבנו בחיה, שכדאי מאוד שמיד אחרי הדלקת הנר האישה תסיים את ההדלקה ותתפלל להשם שהקדוש ברוך הוא יזכה אותה ויהיה לה בנים זכרים מאירים בתורה. אתה אומר את הרמז, כי נר מצווה בתורה אור, אין לך עיתוי טוב מזה להתפלל על הדבר הזה. ובחיים פלאצ'י גם מעתיק את זה, והוא אומר, חייבת להתפלל, מדגיש את זה בלשון עוד יותר חדה, ולכן מן הראוי שבאמת כל אישה ואישה תשתדל להתפלל את התפילה הזו. כי אלף נכנסים לבית המדרש, אחד מאלף יוצא תלמיד חכם שיכול לפסוק לך פסק הלכה למעשה. השאר, כל אחד פונה לדרכו. אחד יצא מורה לתלמוד, השני יצא דרשן מעולה, וכן על זה הדרך, כל אחד יוצא עם המקצוע שלו. אבל שיהיה תלמיד חכם, בקי בשס, פוסקי, מהלכה למעשה, יש בודדים, כמו שאמרתי, מתוך אלף יוצא אחד. ולכן, זו הזדמנות לאישה בשעת רצון כזו, להתפלל להשם יתברך, שיזכה אותה, שתזכה לבנים מעין אלה. מעיקר הדין מספיק להדליק נר אחד. אבל אנחנו כולנו נהגים להדליק שתי נרות לפחות. והטעם הוא, כן, מה שהגמרא אמרה בשבת למד ג' כשיצאו רבי שמעון בן יוחאי ובנו רבי אלעזר מהמערה, ראו יהודים שני הדסים. אמר להם, זה לכבוד שבת. שאלו אותו, ולמה שניים? אמר להם, אחד כנגד זכור והשני כנגד שמור. גם אנחנו עושים שתי פתילות לפחות, אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. יש כאלה עושים כנגד מספר נפשות הבית. אם הם 4, 8, 10, לפי הנפשות עושים את הנרות, הנה חלמי יעשו כן. יש כאלה מדליקים 7 נרות כמניין ימי השבוע. כל אחד יעשה כמנהגו, אבל המינימום שעליו אפשר לברך זהו על נר אחד ולא פחות. אני עובר לדברי הרמ"א, אגב, יכולים להוסיף ולהדליק 3 או 4 נרות וכן נהגו. זאת אומרת, אל תאמר שרק 2 כנגד זכור ושמור, לא פחות ולא יותר, אלא מינימום 2. אם רוצים להוסיף, עד רבה, ככל שיהיה אור יותר בבית, זה יותר טוב ויותר עדיף. האחרונים דנו מה הדין לגבי אור החשמל. האם אפשר להדליק את אור החשמל כנר שבת ולברך עליו או לא? דנו בנושא הזה גדולי האחרונים במשך ה-80 שנה האחרונים האלה, ורוב האחרונים דעתם שאפשר לברך ולהדליק על אור החשמל. כך דעת הגאון רבי יצחק שמלקיס בספרו בית יצחק, כך גם הגאון רב חיים עוזר, אחי עזר, גם כן דעתו כך, וכן רבים מגדולי הפוסקים מתירים לכתחילה לברך ולהדליק את אור החשמל. טעמם ונימוקם, הם אומרים, מה כל המצווה הזו? משום עונג שבת, אתה רוצה שיהיה לך אור בבית, אתה אומר, משום שלום ביתו צריך להדליק את הנר. אם לא יהיה אור, יהיה חושך, האדם הזה לא רואה את הכיסא, הולך, נתקל בכיסא, מתגלגל ונופל. כמובן הוא יאשים את האחרים, למה שמו את הכיסא? יתחיל להיות שמח. לכן משום זה רבותינו תקנו משום שלום בית, שחייב כל אדם להדליק את הנר. גם החשמל מאיר לך יפה מאוד, וגם בזה יש לך שלום בית. והיה לדבר שאנחנו מסתכלים בעיקר על התכלית, ולא חשוב לנו ממה הוא עשוי, ראיה מדברי הגמרא בתענית כ"ה. שם הגמרא מספרת שרבי חנינא בן דוסא בא אחרי התפילה לביתו ורואה את אשתו עצובה. אצלו לא קורה דבר כזה שאשתו תהיה עצובה. שאל אותה מה קרה, אמרה לו שבמקום לקחת שמן להדליק, היא טעתה. לקחה מהחומץ והדליקה. וכידוע, החומץ לא יכול להדליק הרבה, עוד מעט זה יכבה, יהיה להם עוד מעט חושך. אמר לה, אל תדאגי, מי שאמר בשמן וידליק, יאמר לחומץ וידליק. וכך היה, מה שהוא אמר נהיה, לא רק שזה דלק, דלק בדרך נס עד מוצאי שבת, ולקחו ממנו נר להבדלה. אלה דברי הגמרא. אם נאמר שרק בשמן אפשר לברך ולהדליק, עדיין מה הוא מנחם אותה? הרי היא הדליקה בחומץ, והברכה שאמרה היא ברכה לבטלה. אז נכון שאחר כך זה דלק בדרך נס, אבל מה עם הברכה שלה? אלא ודאי, העיקר שיהיה נר דולק. איך דולק? עם שמן או עם החומץ של רבי חנינא? זה היינו הך, העיקר שהיה אור, העיקר שלא היה חלילה מחלוקת, היה שלום בית, זה התכלית. אם כן, גם פה יש לי חשמל, ולא חשוב לי אם החשמל הזה עשוי עם אנרגיה גרעינית, או פחם, או נפט, מה אכפת לי? העיקר יש לי אור כאן בבית, לכן אפשר להדליק מזה. זו הראיה שעליה התבססו הרבה מגדולי האחרונים, ולכן גם בספר הר צבי, מסכים להלכה ולמעשה שאפשר להדליק את הנר החשמל ולקיים בו את המצווה. אלא שהוא הרב לשיטתו סובר שהחשמל הוא נחשב כגרמה ולא מעשה. אם כן הוא שואל, מי אומר שגם על גרמה אפשר לברך? אתה מניח תפילין, אתה עושה מעשה של הנחת תפילין. פה זה רק גרמה. לכן הוא צריך להביא ראיה מהגמרה שאומרת על האפוד. ופיתחת עליהם שמות בני ישראל. אולי לוקח איזה סטט מקצועי כדי לחרות את השמות ראובן שמעון, אלא תולעת שמיר, היה מראה את התולעת שמיר ליד זה, וזה היה חורט. תגיד זה גרמה, איך אתה אומר, אני אקיים בזה את המצווה ופיתחת עליהם, צריך מעשה ופיתחת ולא גרמה, אלא ודאי גם גרמה כמעשה לעניינים אלו. ולכן המסקנה של הרב, שאפשר גם לברך על נר החשמל. כך דעת רוב הפוסקים. לעומתם, הגאון רבי אלעזר בן טובו בספרו פקודת אלעזר וגם משפטי עוזל הם עושים, הם אומרים אסור לברך על נר החשמל טעמם ונימוקם. הם אומרים, מי אומר לך שנר החשמל הזה יישאר דולק? אולי בעוד שתי דקות זה יכבה. מי אומר לך שזה יחזיק מעמד? ולכן הם אומרים, יש כאן חשש ספק ברכה לבטלה, לכן אסור לך כלל ועיקר לברך על זה. אבל האמת הוא שאם היו חיים היום אותם הרבנים הצדיקים עליהם השלום, היום היו חוזרים בהם והיו משנים בדעתם. הם חיו לפני 40-50 שנה, שהתחיל החשמל, עדיין המכונות האלה היו כולם מכונות קטנות, מיושנות, היו כמו הגרוטאות שיש היום בימינו. ולכן זה היה נכבה כל כמה דקות. אם אתם רוצים משל, יש בצבא, יש מוצבים או מקומות מסוימים שיש להם איזה גנרטורים ישנים וזה רבע שעה נדלק, צריך אחר כך שעה לתקן אותו וחוזר חלילה. היה, כל העולם היה פעם מסוג זה. אני זוכר כשאנחנו היינו ילדים, אפילו בתקופה שלנו, היה כל יומיים שלוש היה הפסקת חשמל. זה היה דבר מעשי בכל יום. לכולנו היה מוכן נרות במגירה, אכן, שאם יכבה חשמל מדליקים נרות, זה היה דבר טבעי. אז באמת זה היה דבר מצוי מאוד, אז היה טעם, היגיון לחשוש לזה. היום במציאות שדמנו, תלך לכל העולם ותראה, בדרך כלל זה דבר שלא קורה. היום ברוך השם המכונות משוכללות מאוד, הגנרטורים השתכללו, ולכן אם קורה דבר כזה פעם בחודש, פעם בשנה, אני לא צריך לחשוש למעוטה דמעוטה. וכי הנרות לא קורה שהם נכבים, גם נרות שעבר רגילים, גם כן קורה שבאמצע זה נכבה. אתה לא חושש למיעוט, לכן אתה מברך, אתה הולך בכל דבר שהוא רוב במציאות, גם בעניין ברכה אתה יכול לברך לך תחילה, ומלאו הדין גם לגבי זה. ולכן המסקנה למעשה, מעיקר הדין, אפשר להתיר לברך על החשמל. מכל מקום, לא נהגנו בזה. הסיבה היא, אנחנו רוצים שהברכה שאתה מברך להדליק נר של שבת, תראה יותר בצורה מוחשית, יהיה לברכה על מה לחול, ולכן החשמל שלנו שאנחנו רגילים בכל יום להדליקו לא כל כך ניכר שהוא למצווה. לכן רגילים יותר האנשים להדר בנר שעבה, לצאת את החובה לבד כולה עלמה. למה לא? אני מסכים. כדאי באמת לעשות כך, אבל אנחנו אומרים את עיקר הדין, נפקא מינה, אדם שנמצא במקום שאינו יכול לבוא ולהדליק נר שעבה, כגון חייל שנמצא בצבא, נמצאים שם פני השדה, נמצאים באוהלים, אם תדליק נר שעבה, אחרי 5 דקות השעבה הזאת תכבה. ולכן אין לאדם הזה שום ברירה, הוא מוכרח להשתמש בנר החשמל. יש לו פנס חשמלי, הוא רוצה לקיים בזה את המצווה. תאמר לו שהדבר אפשרי. מה תאמר? אולי זה יכבה. אני אלך ואחליף בטריה. אני אחליף את המצבר, ויהיה לי בטריה חדשה, זה בוודאי ידלוק כל הלילה. אני מברך את הברכה, מציבה לנו להדליק נר של שבת, מדליק את זה ושם על השולחן. ואם אתה רוצה שיהיה לך אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור, אז תבקש גם מהחבר שלך, גם לו יש ברוך השם פנס, תביא 2 פנסים, תניח אותם על השולחן, יהיה לך נרות, תוכל לברך עם זה. מעיקר הדין, גם בזה אדם מקיים את המצווה ויוצא בזה ידי חובתו. מסיים הרמה, האישה ששכחה פעם אחת להדליק, מדלקת כל ימיה 3 נרות, כי יכולים להוסיף על דבר המכוון כנגד דבר אחר, ובלבד שלא יפחות. המהריל דן, אישה שלא הדליקה את הנרות, כעת באה לבקש תיקון, מה אני אעשה? אומר המהריל, תיתן לה כנס, במקום 2 נרות שהייתה רגילה להדליק, תדליק מכאן ולהבא 3 נרות. אם אתה רגילה להדליק כל שבת 4, תגיד לה שתוסיף עוד 1, 5 נרות. או העצה שנייה, אמרו שתיתן את זה לאישה ענייה שאין לה מסכנה כסף לקנות נרות, תיתן לה את המחיר הזה כדי שיהיה לה במה לקנות נרות. אמנם, הדרכי משה כשהביא את המנהג הזה של המהריל, בהתחלה פקפק על זה, אמר שזה חומרה, אבל בסוף הסכים עם זה כיוון שככה מנהג, ולכן להלכה ולמעשה פסק שכונסים את האישה הזו שתוסיף עוד נר אחד. היום בזמן הזה אם תבוא אישה ותשאל, תאמר, אני לא הדלקתי נרות, אני לא אומר לה שתוסיף עוד נר. היום בזמן הזה אין צורך לקנוס. מה קרה? למה היום בזמן הזה אנחנו שונים? הסיבה היא, כל מה שכתב מהריל שלא הדליקה, פירוש הדבר, לא הדליקו באותו בית בכלל. ממילא נשארו בחושך. היום בזמן הזה לא הדליקה נר שבת, אבל את החשמל הדליקו, היה להם אור. זה דומה יותר למה שכתב בספר מור ועלות. הרב דן, אישה שכן הדליקה, במקום 2 נרות הדליקה נר אחד. אומר הרב, בזה לא צריך כנס, היא קיימה את המצווה. נכון שלא עשתה את ההידור, זה לא נורא ההידור. ולכן, כיוון שהדליקה, אין לה רשות כלל ועיקר להחמיר על עצמה, על חשבון בעלה, להקפיד אותו, לבוא ולהוסיף עוד נר. נמל אגב היום בזמן הזה, אפילו אם לא הדליקה נר, אבל החשמל דלק, הם לא נשארו בחושך. מה תאמר? היא לא כיוונה, לא ברכה. אולי ההלכה שמצוות לא צריכות כוונה בדרבנן, כמו שאומר הרדב"ז. אם לא כיוונה בשביל זה תכנס אותה, זאת ועוד. מה אתה טוען? היא לא ברכה. מי אומר שאדם שעשה מצווה ולא ברך, בשביל חיסרון הברכה נעשה לו כנס? אולי לא כונסים. זו הטענה היסודית בעניין זה. אם אתה רוצה ראיה לדבר, בירו דעה בסימן י"ט, שם הובא הדין, אדם ששחט בהמה ולא ברך. מה הדין של הבהמה? אלדד הדני שבא משבט דן, הוא בא מעשרת השבטים, הוא כתב בספר ארץ ישראל שלו שהבהמה הזו כמו בהמה נבלה. אסור לאכול מזה. למה? כונסים את האדם הזה. למה לא ברך? עושים לו כנס. אבל הרמב״ם, הטור והשולחן הערוך שם, רוב הפוסקים אמרו שההלכה היא שאין כנס. אפילו אם לא ברך, אפילו אם היה במזיד, לא נורא, יכול לאכול מאותה בהמה. אתה רואה שעל הפסד ברכה, על חיסרון ברכה, אין שום כנס. אז ממילא הוא הדין גם פה, חשמל הדליקו, את המצווה קיימו. מה אתה אומר? לא ברכה, ברכות לא מעקבות, ועל זה לא כונסים כלל ועיקר. ולכן המסקנה היא, שב ואל תעשה, עדיף, אין חובה לאישה הזו לקנוס את עצמה ולהוסיף עוד נר, אלא בזה קיימה את המצווה, תסמוך בזה לפחות על עיקר הדין שגם בנר החשמל יוצאים ידי חובה. אמנם על דברי הרב מור והעלות הפרי מגדים חולק, אבל הבירו לך הסכים כמו הרב מור והעלות, ולכן אין לנו צורך לקנוס, אלא בזה נוכל לסמוך על החשמל. כותב בספר הלכות קטנות, הלקט, שלכתחילה הנר צריך שיהיה דולק כל הלילה. אם אתה אומר משום שלום בית, אולי הוא יקום באמצע הלילה, צריך ללכת לשירותים או לדבר אחר, ואז יתגלגל ויפול. לצערנו היו מקרים כאלה, אנשים זקנים שלא ראו בלילה ונפלו וקיבלו איזה מכה ונעשו מזה נכים לכל חייהם. לכן מן הראוי שיהיה הנר דולה כל הלילה. לאו דווקא הנר, אם יש לך חשמל שדולה כל הלילה, או יש כאלה בתים שיש מנורת לילה קטנה, המנורת לילה 10 וולט, גם זה טוב, גם זה דולה כל הלילה בצורה טובה, וגם בזה אנחנו מקיימים את המצווה כדת וכדין, מקיימים את זה כהלכתה, אין לך שום בעיה. אמנם הגאון רבי יוסף חיים מעיד שהעולם לא נהגו כדברי הלקט. מקפידים שהנר יהיה דולק עד ברכת המזון, לא דואגים שיהיה דולק כל הלילה. גם בתורת חיים ועוד כתבו שהמנהג לא כדברי הלקט, אבל רוב האחרונים על המקום, יד אהרון, בהר התה ושאר האחרונים, העתיקו את דברי הלקט. ולכן אדם שיכול להחמיר בגדר החומרה, כדאי מאוד להחמיר בדבר הזה, שהנר הזה יהיה דולק כל הלילה. אני עובר לסעיף ב', אחד האנשים ואחד הנשים חייבים להיות בבתיהם נר דלוק בשבת. ואפילו אין לו מה יאכל, שואל על הפתחים ולוקח שמן ומדליק את הנר, שזה בכלל עונג שבת הוא. החובה היא גם עלינו וגם על הנשים, אין שום הבדל. נכון שזו מצווה שהזמן גרמה, אבל בכל ענייני שבת ועונג שבת, אנשים ונשים שווים. בכל מצוות שיש, אפילו במצווה דאורייתא אם אין לאדם, לא חייב ללכת ולחזר על הפתחים, כל וחומר במצוות דרבנן. פה, מצווה זו, מצוות עונג שבת, כל כך היא חשובה, שמחייבים אותו ללכת לאסוף נדבות כדי לקיים מצוות נר שבת. למעלה למדנו בסימן רשמן ב', עשה שבתך חול, ואל תצטרך לבריות. אבל בנר הדבר חמור יותר, וחייב לעשות כל מאמץ כדי להשיג נר לכבוד שבת. הנשים מוזהרות בו יותר, מפני שמצויות בבית ועוסקות בצורכי הבית. טעם הראשון, מדוע דווקא האישה חייבת בזה? האישה קיבתה נרו של העולם, לכן גם תתעסק בהדלקה שהיא בבחינת אור. היא פיתתה את אדם הראשון שיוכל מעץ הדעת. אדם הראשון היה בבחינת אורו של העולם, היה יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. היא באה, פיתתה אותו ונתנה לו לאכול. ממלא, התיקון שלה שתבוא ותדליק את הנר. כך גם הטעם בחלה. היא מעטה את חלתו של העולם, אדם הראשון, לכן מתעסקת במצוות חלה, כך גם בנידה. לכן המשנה רומזת, שלושה דברים נשים מתות בשעת לידתן, על שאינן זהירות בנידה, בחלה ובהדלקת הנר, וזה רומז ההלכה הזו. טעם שני אומר הרמב״ם, לפני שאנשים מצויות בבית ועוסקות בצורכי הבית, תמיד הן דואגות להאיר את הבית, תאורה וכל הדברים האלה, ממלא, גם נר שבת יטילו את זה עליהן. אבל אם אשתו לא נמצאת, הלכה ללדת לחיים טובים ומשלו, בוודאי שהגבר חייב להדליק בברכה, כי גם עלינו יש את החובה האמורה. מעין אדם מסגת לקנות יין לקדוש ולקנות יין חנוכה, אין לקמס לא נתראה. אפילו אם יש לך שתי מצוות, נר חנוכה ונר שבת, ויש לאדם הזה רק נר אחד, מרן אומר שעדיף יותר להדליק את זה לנר שבת משום שלום בית. היום בזמן הזה ייתכן שהמציאות היא קצת שונה. היינו, אם יש רק נר אחד, אני אדליק בנר הזה נר חנוכה. ואחר כך אני אדליק נר שבת בחשמל. בזמנם לא היה להם חשמל. לכן הייתה ברירה להדליק את הנר הזה או-או, אתה אומר נר שבת עדיף. אבל כאן במציאות של ימינו, אתה לא יכול להדליק נר חשמל לנר חנוכה, משום שצריך שיהיה פתילות ושמנים כאין מה שהיה בבית המקדש. לחשמל הזה אין לא פתילה ולא שבן, ולכן אתה לא יכול לזכור להדליק בנר חשמלי את נר החנוכה. לכן, אני אקח את הנר הזה הראשון ואברך עליו ברכת להדליק נר חנוכה. אחרי שאני אגמור, אז אני אברך להדליק נר של שבת ולהדליק את החשמל, בזה אני אסמוך על עיקר הדין. לכן הדוגמה שלנו במציאות הזו תהיה קצת שונה מדברי מרן. אני עובר לסעיף ד', לא יקדים למהר להדליקו בעוד היום גדול, שאז אינו ניכר שמדליקו לכבוד שבת, וגם לא יאחר. אם רוצה להדליק נר בעוד היום גדול, לקבל עליו שבת מיד, רשאי. כמה שנקבל עליו שבת מיד, אין זו הקדמה בדבד שהם פלגה מנחה ולמעלה. שוב רביע השעה קודם אליי להגב, והיינו כמה נסימה לרסלמחזיים, אם היה נר דלוק מבעוד יום, יכבלנו ויחזור וידליקנו לצורך שבת. הגמרא אומרת, שצריך להדליק את הנר שבת סמוך לשבת, לא יקדים ולא יאחר. למה? כמו שאמרנו שיהיה ניכר שהוא מדליק את זה לכבוד שבת. מה נקרא להקדים? אם האדם הזה בא בשעה 3-4 מדליק את הנר, זה נקרא שהוא מקדים. רק שעה ורבע לפני הלילה מפלג המנחה אפשר להדליק. כך גם לא יאחר שיבוא לידי חילול שבת, אלא ידליק בזמן. כתבו התוספות שם, מתי אני מתיר לבוא ולהדליק בשעה 4:30, אם זה בתוך שעה ורבע ללילה? כל זה בתנאי שהאדם הזה יקבל עליו שבת. אם לא יקבל עליו שבת, הוא לא יכול להדליק. הסיבה היא, בשעה שהוא מדליק ב4:30, עדיין יש שמש. לא ניכר שזה לכבוד שבת. אם הוא גם יקבל עליו תוספת שבת, בזה יהיה ניכר שהוא מדליק לכבוד שבת. ולכן, אם האדם הזה לא רוצה לקבל עליו שבת, אסור לו להדליק. ואם ידליק ויברך, זה ברכה לבטלה. את דברי התוספות העתיקו להלכה גם הראש, המרדכי, הטור והשולחן ערוך כאן. אני חוזר לקרוא את לשון מרן. ואם רוצה להדליק נר בעוד היום גדול ולקבל עליו שבת מיד רשאי, מרן מדגיש, ולקבל עליו שבת מיד רשאי. כי כיוון שמקבל עליו שבת מיד, אין זו הקדמה. נמצא. אפילו לדידן שאנחנו פוסקים כדברי הגאונים, כדברי הרמב"ן, כדברי הרשב"א, שהאישה לא מקבלת עליה שבת בהדלקת הנרות. אין קשר בין שתי המצוות. כל זה מדליקה חצי שעה לפני השקיעה, 20 דקות לפני השקיעה. אבל אם רוצים להדליק מוקדם, בין איש בין אישה אם מדליקים מוקדם, יותר מחצי שעה לפני השקיעה, חייבים לקבל עליהם את השבת, אחרת אין להם רשות להדליק, אחרת הברכה שלהם תהיה ברכה לבטלה. לפי זה, יש להעיר על אותם אחינו בני ישראל שגרים בשכונת בית ישראל. שם יש טיול שבועי, פעם בשבוע, יש שם הסעה מיוחדת, ב4:45 בא אוטובוס ערבי ולוקח אותם לכותל המערבי. זה רק נסיעה לצד אחד, הליכה בלי חזרה. הולכים לכותל, מתפללים מנחה וערבית, לא חוזרים איתו ברמינן, חס ושלום, כבר שבת. חוזרים אחר כך ברגל. גברים שהולכים, למה לא? זה בסדר, אין שום בעיה. הבעיה היא עם הנשים. אתה רואה, ברוך השם, יש שם גם נשים. חלילה לא יושבות ליד הגברים, חס ושלום. יש צד אחד גברים, צד אחד נשים, הכל בצניעות, יפה מאוד. אבל אתה שואל את הנשים האלה, תגידי גברת, מה עם הדלקת הנרות? אומרת לך, אני הדלקתי כבר. קיבלת שבת? אומרת לך, לא, חס ושלום. אני עשיתי תנאי לא לקבל שבת, כדי שאני אוכל לנסוע. אם אני אקבל שבת, יעשו לנסוע. אבל הן מדליקות לא בשעה 5, לא מדליקות חצי שעה לפני השקיעה, ב5 הן כבר בכותל, אלא היא מדליקה מוקדם, ב4:30. ב4:30 קראנו הרגע בדברי התוספות והשולחן ערוך, מרן אומר, אי אפשר להדליק ב4:30, אלא אם כן תקבל שבת, זה לא הולך בנפרד, הולך יחד. אז היא מוכרחה על כורחה, רס מן ענה, צריכה לקבל שבת. אם היא לא תקבל שבת, הברכה לבטלה, הדלקה לא שווה כלום. ואם קיבלה שבת, איך היא תוכל לנסוע? לכן צריך לומר לגברת הזו, את רוצה לנסוע טיול לכותל? למה לא? מגיע לה. תיתן לבעלה, הוא ידליק את הנרות. אותו השבוע היא לא תדליק. ואם גם בעלה רוצה ללכת לטיול הזה, הוא לא מוותר, אז הנה חנמה, תתנו לאחת השכנות. יש לה בת גדולה, בן גדול, אחרי גיל בר מצווה, או אחת השכנות תדליק להן. אבל היא לא יכולה להדליק בשום אופן. לכן, אם אני הייתי מארגן את הטיול הזה, הייתי אומר, כניסה לנשים אסורה. לא כל הנשים יודעות את ההלכה הזו. כל הנשים למדו תוספות, הרבה מהן לא למדו עדיין תוספות, אפילו גמרא לא, ולכן הרבה מהן נכשלות בדבר הזה. הן חכמות בעיניהן, נדמה לה שאפשר לעשות תנאי, ואחרי זה ננסוע לכותל, והאמת שהיא נכשלת בדבר. לכן היה מן הראוי לבטל את הטיול הזה, לכתוב על האוטו, לגברים בלבד. זה היה העצה הכי טובה. אין הבדל בהלכה הזו בין איש לאישה. נניח שאני הגבר לבד בבית. אשתי הלכה לבית הבראה. אני אם כן חייב להדליק את הנרות. אם אני רוצה להדליק מוקדם, אני חייב לקבל שבת בהדלקת הנרות. נכון שאנחנו הגברים מקבלים שבת בבואי קלה. אבל פה לא. פה אם אתה רוצה להדליק מוקדם, יש לך תנאי. מתי אתה יכול להקדים? בתנאי שידליק ויקבל עליו שבת. אם לא יקבל, אסור לו להדליק אז. אין הבדל בין איש לאישה. ממילא גם תנאי לא יועיל. לכן אמרתי שאם האדם הזה רוצה לנסוע לכותל, אסור לו להדליק. ייתן לאדם אחר שידליק, ידאג לו, אבל הוא לא יכול, לא רשאי להדליק מוקדם. מתי התנאי מועיל, כמו שנראה לכוון בסעיף י', זהו דווקא באדם שמדליק בזמן, היינו חצי שעה לפני השקיעה, ורוצה אחרי זה לעשות עוד איזה משהו, עוד איזה מלאכה, שם התנאי מועיל, כמו שנראה לכמה. מה שאין כן פה בדוגמה הזו שהוא מדליק יותר מדי מוקדם, בזה לא שייך. כותב מנורה טהורה רק לגבי ערב שבת, יש לך שעה ורבע הזמן המוקדם ביותר שאפשר לקבל את השבת. מוצאי שבת אין לך את ההגבלה הזו. לגבי מוצאי שבת, אתה יכול להאריך את תוספת מחור על הקודש במוצאי שבת, אפילו שעה ושעתיים ושלוש, אין לך הגבלה, שם אין את הבעיה האמורה. אני עובר לסעיף ה, כשידליק יברך, אשר קדישנו במצוותיו יציבנו, להדליק נר של שבת, אחד האיש ואחד האישה, גם ביום טוב צריך לברך ולהדליק נר של יום טוב. יום הכיפורים בלא שבת, יש מי שאומר שלא יברך, ועיין לכמה סימן תפרשות. הגהה, יש מי שאומר שמברכים קודם ההדלקה, ויש מי שאומר שמברך אחר ההדלקה. מחלוקת בראשונים, מתי מברכים על הנרות של שבת. כי הגמרא בפסחים זין אומרת לנו כלל, כל המצוות מברך עליהן עובר לעשייתן. האם גם מצוות הדלקת נר שבת היא שווה או לא? דעת רוב הפוסקים, רב עמרם גאון והרמב״ם, רוב הפוסקים אומרים, קודם מברכים להדליק נר של שבת, ואחרי זה מדליקים. לעומתם, רב אי גאון אומר בתשובות הגאונים, מדליקים ומברכים בבת אחת. בעוד שהיא מברכת, היא מדליקה, גומרת את המילים האחרונות להדליק נר של שבת, גמרה להדליק את הנר האחרון. דעה השלישי, דעת מהרי וברוב האחרונים, שצריכה לברך אחרי ההדלקה. טעמו ונימוקו, מהרי הוא סובר שהאישה מקבלת עליה שבת בהדלקת הנרות. ואם היא קיבלה שבת, אם כן איך היא תוכל אחרי הברכה לבוא ולהדליק, היא כאילו מחללת שבת. ולכן יש תקנה מיוחדת שתבוא ותברך אחרי ההדלקה. הוא מרגיש כבר שאלה עצומה, כדי שיהיה עובר לעשייתו, שזה לא יהיה סותר את הגמרא, לא יהנה ממנה עד לאחר הברכה, ומסימין היד לפני הנר אחר ההדלקה, ומברכים, ואחר כך מסלקין היד, וזה מקרה עובר לעשייה וכן המנהג. זאת אומרת, הם מחשיבים את המצווה, לא ההדלקה, אלא ההנאה מהנר, זה העונג שבת וההנאה מהנר, כדי שלא תהנה, מיד אחרי שהדליקה, מכסה את העיניים שלה, ואז עדיין לא נהנתה, מברכת, גמרה את הברכה להדליק נר של שבת, מורידה את הידיים ונהנית. תירוץ שני, על יבד רבי עקיבא איגר, מה שהגמרה אמרה בפסחים זין, כל המצוות מברך עליהם עובר לעשייתן חוץ מטבילת הגר, הכוונה היא, טבילת הגר, אם הגוי הזה יברך לפני הטבילה, זה אפילו בדיעבד לא שווה, אלא צריך להיות רק אחרי הטבילה, אז הוא יהודי, יכול לומר ויציבן על הטבילה. פה אצלנו, או במצוות כיוצא בזה, נכון שאפשר אחרי, אם אמר לפני, בדיעבד יצא. לכן אין הכריח מהגמרה. זאת ועוד, תירוץ שלישי אומרים, הגמרה אמרה טבילת הגר, וכל מה שדומה לגר. הגר לא היה יכול לפני זה, כי הוא היה גוי, מי ציווה אותו? לכן תקנו לו לברך אחרי זה. גם פה, היא לא יכולה לברך קודם, כדי שלא יהיה חלילה חילול שבת, לכן תקנו לה אחרי זה. גם לגבי מצוות אחרות, מצאנו דוגמאות כאלה. דיברנו למעלה בסימן קוף עין בית אדם ששתה מים, ולא ברך. בעוד שהמים בפיו נזכר. אומר הרב עד, אחרי שיבלע יכול לברך. כי הוא נזכר באותה השעה, אלא שהפה שלו היה מלא מים. אי אפשר לברך כשהמים בפה. לכן, מיד אחרי זה יברך ברכת שהכל. מרן לא פסק כך. מרן אמר לו, צריך שיהיה עובר לעשייתם, לא אומרים כיוון שלא היה יכול, אלא לא יברך אחר כך. דוגמה שנייה, טבילת נידה. גם בזה מחלוקת בראשונים, בעל הלכות גדולות אומר שאישה נידה מברכת אחרי הטבילה. למה הם סוברים? שקודם לפני הטבילה הייתה טמאה, היה אסור לה לברך. לכן תקנו לה ברכה מיוחדת אחרי הטבילה, בדיוק כמו הגר. גם שם מרן לא פסק כך, אלא מרן הלך כמו רוב הראשונים, שאישה נידה יכולה לברך לומר שם שמיים, כל אישה נידה יכולה לומר ברכת המזון, להתפלל, גם את הברכה על הטבילה גם כן יכולה. ספר המקצועות טוען שיש ברייתא במסכת נידה, שאישה נידה אסור לה להזכיר שם שמיים, שומעת ברכה אסור לה לענות אמן. אצלנו בגמרא בש"ס אין ברייתא כזו, תחפש בכל מסכת נידה, לא תמצא דבר כזה. לכן מרן פסק למעלה בסימן פ"ח, שגם אישה נידה יכולה לומר שם שמיים, יכולה להתפלל, חייבת להתפלל, הכל. ממילא, מרן לשיטתו, פסק בהורי דעה שהאישה הטובלת חייבת קודם לברך ואחרי זה לטבול. כך גם כן זה יש בהורי דעה במה שהיא ספק טרפה. אתה לא יכול לברך, אולי זה טרף, הברכה לבטלה. גם בזה כותב האור זרוע, ישחט בלי ברכה. אחרי שיגמות השחיטה, יבדוק מיד. אם הוא רואה שזה לא טרף, זה כשר, יברך מיד על השחיטה. שוב, הוא מחשיב את זה כאין תבינת הגר, לא יכולתי קודם, אפשר אחרי זה. אבל שוב, בדידן אי אפשר לעשות דבר כזה, אלא תעשה את העצה השנייה. תביא עוד עוף שהוא בוודאי טוב, תברך על העוף ותכוון לפתור גם את זה. אבל לברך אחרי השחיטה אי אפשר. כי הגמרא אמרה כלל, כל המצוות מברך עליהם עובר לעשייתם, הכוונה היא לא פחות ולא יותר, קודם העשייה ואי אפשר אחרי זה. רק הגר, הוא היוצא מן הכלל. אחרת למה הגמרא הולכת רחוק? תביא דוגמה, יש לך דוגמה מצויה מעשים בכל יום. כל שבוע בבית יש לך הדלקת הנרות אצל האישה. למה הגמרא לא מביאה את הדוגמה הזו שהיא הרבה יותר מוחשית? ואז אני יודע כל שכן תבילת הגר. לכן רוב האחרונים לא מצחים בעיניהם התירוצים הללו. והרבה מגדולי האחרונים, היעבץ ועוד, חלקו על הרמה בעניין זה. למרות שהם אשכנזים ואצלם מנהג כך, אפילו הכי חלקו בדבר הזה על דברי הרמה. נחזור כעת לדעת מרן. בדעת מרן יש מחלוקת. דעת שואל ונשאל, זה היה אב בדין בג'רבה לפני 50 שנה, היה גאון עצום, הוא כותב בדעת מרן שמרן והרמה סוברים אותו דבר, שגם דעת מרן קודם להדליק ואחרי זה לברך. איפה כתוב במרן כך? הוא אומר לך, תשים לב, תחילת סעיף כתוב, כשידליק יברך, משמע קודם ידליק ואחרי זה יברך. אבל האמת לא כך. תשים לב, תראה, מרן בסעיף יהוד לא כתב כך. מרן כתב בסעיף יהוד, ועל פי זה נוהגות קצת נשים שאחר שברכו והדליקו. אם כן, קודם ברכו ואחרי זה הדליקו. מה תקשה עליי מסעיף ה? אני אמצא לך דוגמה למעלה בסימן ח' סעיף א'. מרן אומר, כשיתעטף יברך להתעטף בציצית. שמה גם תאמר, קודם להתעטף ואחרי זה יברך? חס ושלום. למרות שהסדר המילים, כשיתעטף יברך, הכוונה היא, כשבא לקיים מצוות עיטוף בטלית, יברך. גם פה, הלשון, כשידליק הכוונה, כשבא לקיים מצוות ההדלקה, יברך וכו'. לכן אין ראיה מסעיף ה, יותר מדויק סעיף י. את הלשון של סעיף י מדייק בספר מאמר מרדכי, של הגאון רבי מרדכי כרמי, ואומר בדעת מרן, שמרן סובר, קודם לברך, ואחרי זה להדליק. אם יעשה הפוך, הברכה שלו ברכה לבטלה. מעיד המאמר מרדכי שכך הוא מנהג כל ארצות המערב. מרוקו, לוב, טוניס, כל המקומות האלה הם מכנה אותם בשם ארצות המערב, נוהגים כמרן קודם לברך ואחרי זה להדליק. גם הגאון רבי אלישע דנגור היה אב בדין בבגדד, יש לו ספר גדולות אלישע. גם הוא כותב אותו דבר כדעת מרן, והוא אומר שכך הוא המנהג בבגדד. אמנם הגאון רבי יוסף חיים בספרו בן איש חי הלך כפי דעת